לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
כאן רשת בית. יערה שפירה. כאן רשת בית.
שלום שלום לכם, צהריים טובים, 12 ועוד 5.5 דקות עכשיו, בחצי היום, יומן הצהריים של רשת ב'. ההכנות בסיאן לתמרון הקרקעי לעבר רפיח, המעוז האחרון של חמאס ברצועת עזה שצהל עוד לא דרך בו, זה קורה במקביל להתפטרותו של ראש אמ"ן אהרון חליבה ולשאלה שמתחילה לצוף, האם גם הרמטכ"ל וראש השב"כ יהיו הבאים בתור להניח מכתבי התפטרות, ומה זה אומר על דרג מקבלי ההחלטות. אנחנו נהיה כאן איתכם בשעתיים הקרובות, את בחצי היום עורך גיא קוטב, מפיקות לי לאופר ונוגה אורטל, על הביצוע הטכני לריסה בלטר קץ, אני יערה שפירה, ואנחנו מתחילים. פותחים איתך, כתבנו בצפון רובי אמרשלג, ביישוב אביבים, נגרם נזק כבד לשני בתים כתוצאה מירי טילים מלבנון, וזה קורה רק זמן קצר אחרי שמוקדם יותר היום הופעלה הזקה מחשש לחדירת קליטה איסויין. האירוע באביבים עדיין מתנהל מבחינת צוותי הכבאות?
אז האירוע באביבים על סף סיום, שם מנסים לאמוד את הנזק, שני בתים נפגעו, נוסף על כך קרבן, אחד נשרף, זה כתוצאה מפגיעה של כנראה שני טילי נונטט ביישוב הזה שסופג אין סוף פגיעות, אין נפגעים בגוף, בנוסף התפתחה שריפת קוצים כתוצאה משיגור טיל נונטט לעבר קיבוץ עירון, מוקדם יותר היום היו 5 שיגורים לשתולה ונטועה, שם הופעלו הזקות כמה פעמים, ובמקביל בלבנון מדווחים על תקיפות ארטילריה של צהל, וכמו שאמר, מוקדם יותר היו גם הזקות בשל חשד לחדירת כלי טייס עוינים בגליל העליון, הסתבר שזו התראת שווא. היום ה-201 מסתמן כעוד יום מאוד לא שקט, ועברנו כאן גם חג מאוד לא רגוע, עם שיגורים של כתבאמים גם לגליל העליון, גם לאזור הגליל המערבי, הזקות הופעלו אתמול לראשונה מזה חודשים ארוכים באקו ובקריות, בעקבות כך הוחלט באקו לפתוח את המקלטים, חיזבאללה טען שהוא שיגר את הכתבאמים לבסיס של גולני מצפון לאקו, זאת בתגובה לחיסולו של בכיר במערך האווירי של חיזבאללה אתמול בשעות הבוקר, וגם ממש עם כניסת החג, בשעה 7 בערב, מטח כבד נורא לכיוון צפת, הזקות הופעלו שם וביישובים סמוכים, חיזבאללה טען שהוא ירה לבסיס עין זיתים מצפון לצפת, רוב הרקטות נפלו בשטחים פתוחים, אחרות יורטו, נגרמו כמה שריפות, אנחנו ברצף של ימים מאוד מאוד לא רגועים כאן בגבול הצפון, וירה נקודה שחשוב לשים אליה לב, לפני כמה ימים הוא פעל בפעם השלישית, כתבם זיק של צהל, הפעם, בניגוד לפעמים קודמות, צהל לא תקף בעומק לבנון בבעלבק כמו שראינו בעבר, אולי זה מחשש לתגובה עצימה של חיזבאללה כמו שראינו בעבר, ירי מסיבי מאוד של רקטות לעבר רמת הגולן, אז אני לא יודע אם אנחנו עדיין צפויים לראות איזושהי תגובה לאירוע הזה, אבל הכל כאן מאוד לא שקט, הימים מתחממים, וכך גם הגבול שלא שקט כבר יותר מ-200 ימים.
לגמרי לא. רובי אמרשלג, תודה רבה.
תודה.
ואיתנו עמית סופר, ראש המועצה האזורית מרום גליל, צהריים טובים.
צהריים טובים, יערה, מועדים לשמחה לך ולמאזינים.
חגים מוזמנים לססון, אבל אתה יודע, אצלכם קשה קצת כרגע. יש פיזית תושבים באביבים כרגע? צריך לדאוג שם לאנשים או רק לרכוש?
יש מעט, בעיקר צוות הכוננות. צריך לומר שאצלנו בגליל החג, כמו שרובי ציין, נכנס עם מטח רקטות כבד. ותודה לאלה לא נפגעים. וגם המשיך גם לפני שעה קלה בירי ליישוב אביבים, יישוב כמו שציינת מפונה. עם פגיעה בשני מבנים וקרבן. וצריך לומר יערה שאין ספק שאת המחיר של האיום בגבול הצפוני ממשיכים לשלם תושבי הגליל. אגב, זה מחיר נפשי, רגשי, בהיבט של היעדר ביטחון, אבל גם מחיר כלכלי כבד. חג הפסח, כפי שאת יודעת, הוא חג תיירות. אצלנו הטבע כל כך יפה, ולצערנו אין תיירים ואין הכנסה. ואנחנו עדיין מחכים לאותו מתווה פיצוי לאותם יישובים.
בדרך כלל היישובים האלה מתפרנסים במידה רבה מתיירות, בפסח נכון. למשל. כן. ואיך נראים כרגע היישובים האלה? כמה מהבתים נפגעו מתחילת הלחימה?
זה לא מעט פגיעות שהיישוב אביבים קיבל, פגיעות ישירות, ולא צריך לומר שבקהילות קטנות כאלה זה יוצר אימפקט מאוד חזק. עם כל זה את יודעת שתושבי אביבים הם בעלי חוסן מיוחד, אבל איפשהו גם החוסן הזה מתחיל להתערר. המצב הנוכחי בהתמשכותו אינו אפשרי לעוד זמן רב. שעון החול גם של החוסן אינו אינסופי, והחוסן גם, את יודעת, מורכב גם מהחוסן הכלכלי. כמו שאמרתי, אלפי משפחות בגליל מתפרנסות מהחקלאות שנפגעות, שנפגע מאוד קשה, וגם התיירות
שפוסל. והפיצויים לא מספקים בעיניך.
ואני מדבר כמובן על אותם יישובים שמעבר לתשעה קילומטרים, כל האזור נפגע, שכרגע אין לגביו כל מתווה כלכלי. וכדי שהחיזבאללה לא ירשום לעצמו את זה כהישג, חייבת המדינה לתת גב חזק לאנשים כאן בגליל, וזו לא אותה פגיעה בתיירות בכל הארץ, צריך לתת פה כאן מענה נקודתי לאותם יישובים שמעבר גם לתשעה קילומטרים, שההכנסה שלהם ממש נפגעה ממעל אפס.
תגיד, איפה אתה נמצא עכשיו?
אני נמצא באזור המועצה האזורית, אזור מירון.
למי שכמוך כן נמצא ביישוב, יש מיגוניות, יש אמצעי התמגנות?
תראי, אין ספק שהאיום המשמעותי והמרכזי זה סוגיית המיגון, ואני חושב שזה התרחיש שכולנו צריכים להתכונן אליו, ולצערי עדיין יש קיימים פערי מיגון, ואני חושב שכדאי היום כן להתעסק במה שעושה את ההבדל ולהציל חיים, ויש לנו זמן יקר שכדאי באמת לראות איך מצמצמים את הפער בפערי המיגון שנמצאים כאן בצפון.
והתושבים נמצאים כרגע במלונות, במקומות יותר קבועים?
אז כמובן יש את היישובים שמפונים כמו דובב ואביבים שמצויים בבתי מלון, חלקם כבר עברו לדירות, כי את יודעת כמה אפשר כבר להחזיק ולהיות צפונים בחדר כל כך הרבה כן. אנשים. ואחרים גם יישובים נוספים שגם סמוכי גדר אבל הם לא מפונים כמו יישוב על מרחניה, קבעה, זלטון, ספסופה שהחיים שם לא פחות מאתגרים, הם מקיימים את שגרת היום יום שלהם בתוך מקלטים, אותם מרחבי למידה שאין פשוט זמן התראה הוא אפס, הגישה לצירים מאוימים וכל התקווה וה... חזון ככה לראות כבר איזשהו אופק מאוד ברור כאן בצפון, שזה לצערי עדיין אנחנו לא רואים כרגע.
טוב, עמית סופר, תודה רבה לך שדיברת איתנו ראש המועצה האזורית מרום גליל, ותפילותינו איתך שיעבור מהר.
אמן ואמן.
אנחנו עוברים לחבל ארץ אחר, לניסיון הפיגוע בצומת הנון סמוך לחברון, כשמחבלת ניסתה לדקור חיילים ונוטרלה איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, אתה עם הפרטים.
כן, שלום יערה. נכון, לפני כשעה קלה סוכל ניסיון פיגוע בצומת העוקפים סמוך לחברון, כאשר מחבלת כבת 20, תושבת בני נעים, ניסתה לתקור לוחם מגדוד שמשון שעמד במקום. הלוחמים שהיו בסמוך זיהו את המחבלת והגיבו מהר מאוד, אולי בצורה המקצועית שיכלו באותו הרגע, ונטרלו את המחבלת. היא נפצעה מירי קשה מאוד ובהמשך מתה מפצעיה. צריך להגיד שרק בתחילת השבוע, לא הרחק משם, לוחמי דוכיפת נטרלו שני מחבלים, גם הם נערכו לבצע פיגוע משולב בצומת בית עינון. מחבל אחד ניסה לדקור לוחמים, מחבל שני ניסה לבצע ירי לעבר הלוחמים, בסוף שני המחבלים נוטרלו. כך גם היום, הדריכות המשמעותית והכוננות של הלוחמים בשטח, הצליח היום למנוע את הפיגוע, כאשר הלוחמים מגדוד שמשון, הצליחו בתוך שניות להבין שהמחבלת מנסה לדקור את אחד הלוחמים, הבחינו בה, וברגע שהיא ניסתה לבצע את הפיגוע, הם ירו בה מטווח קצר. הפיגוע הזה כאמור סוכל, לא היו נפגעים בקרב הלוחמים.
וטוב שכך, איתי בלומנטל, תודה.
תודה.
אנחנו עוברים לעזה, ואנחנו איתך, כרמלה מנשה, כתבתנו הצבאית, ועם ההכנות לתמרון הקרקעי ברפיח, כשלא מעט יחידות כרגע ממתינות לאור ירוק, ולמה מחכים, כרמלה?
כן, לאחר רצף של ירי רקטות בימים האחרונים, מצפון הרצועה לשדרות, לאשקלון, לזיקים, צה"ל נערך גם לפשיטות קרקעיות בצפון הרצועה, וגם כאמור, הכנות נערכים לרפיח, 200 ימים למלחמה, לאחר חודשים ארוכים של דחיות, דיונים, לחצים בינלאומיים, נערכים להתחיל בתהליך לקראת הפעולה בקרוב מאוד, לאחר שמנהיג חמאס ברצועה יחיא סינואר השיב בשלילה להצעת שלוש המדווחות בנוגע לעסקת החטופים. במהלך סוף השבוע הדווח בוול סטריט ג'ורנל כי ההיערכות הישראלית לפעולה ברפיח צוברת תאוצה, כאשר פינוי האוכלוסייה האזרחית בעיר שמונה כ-1.4 מיליון פלסטינים תימשך כחודש ימים. הפעולה עצמה עשויה להימשך כמה שבועות, הלחימה מול ארבעה גדודים של החמאס. על פי הערכה, לא מעט מחבלים הצליחו בחודשים האחרונים להימלט לרפיח. צה"ל גייס בשבוע שעבר שתי חטיבות, יש כוונה לגייס חטיבות נוספות, ואחרי פסח, תחילת המאמצים, מאמצי הפינוי המשמעותיים של עזה, כך על פי הפרסומים. צילומי לוויין של AP, בצילומים האלה רואים עיר אוהלים מדרום לרפיח שאליה רוצים לפנות את אותם פלסטינים. עיר אוהלים ענקית. הרפיח למעשה היא התחנה האחרונה שצהל אמור לפעול בה, ובהמשך שימור חופש פעולה ביטחוני ישראלי. השאלה באמת מה יהיה אחרי אותו יום, מי ישלוט שם.
בהחלט. כרמלה, תודה.
תודה.
בינתיים הלחימה ממשיכה לגבות מחירים. רב סמל במילואים סמר אל קרישת, גשש בחטיבה הצפונית באוגדת עזה, נהרג אתמול בקרב עם מחבלים בצפון הרצועה. איתנו אבדאללה אל קרישת, בן דודו של סלם. שלום לך.
שלום, ברכה.
לא תתחיל מלספר לנו עליו?
סלם איש מאוד חכם, בן אדם אמיץ, הוא לתמיד היה כאילו המוביל שלנו במשפחה. אותו גיל של אח שלי.
42.
כן, סיימו בית ספר ביחד, הלכו לשירות, גייסו שניהם, וסיים את השירות, חזר לבית, בנה בית, התחתן, וכל הזמן
יש לו משפחה גדולה, נכון? 12 ילדים.
הוא אח של... יש לו משפחה גדולה, כן. יש לו 12 ילדים. נולדה לו בת לפני שבוע, כאילו, עכשיו היא בת 7-8 ימים. כאילו, לא לפני זמן, זמן קצר חזר למלחמה.
כן.
יש לו שני אחים במשפחה, שתי בנות, אחיות שלו.
כמה זמן הוא היה במילואים?
מתחילת השביעי לאוקטובר.
וואו, והמשפחה מאז, אני מניחה שאתה בקשר איתם, אתה יודע מה קורה איתם?
כן, כן, גם סלם, אני בקשר איתו, אבל לתקופה לשבוע האחרון לא. בקשר איתו, כאילו, שבועי כזה. אתה יודע, בן דוד, כל אחד כן. בעבודה שלו, וכל אחד מה הוא עושה, עוסק.
מתי קיבלתם את הבשורה?
הבשורה הייתה לפני יומיים בערב. באו שני חיילים למשפחה ודיברו עם אח שלו, אבל אמרו שהוא בצוע. אבל יותר מאוחר קיבלנו את הבשורה שסלם הלך לעולמו.
סיפרו לכם איך זה קרה? על הלחימה בבית חנון?
כן. קודם לא רצו לספר, סיפרו לנו בקצרה, אנחנו הבנו על מה מדובר, וקיבלנו את זה. זה קרה.
ואיך המשפחה עכשיו, איך הם מתמודדים? בכל זאת, הרבה מאוד ילדים שהוא משאיר אחריו.
כולם בשוק, כולם לא יודעים מה לעשות, כאילו. מתרגשים מזה ממש. זה מאוד כואב לאבד אח שהוא כל הזמן היה בפנים, יושב וכל הזמן מספר לנו על דברים שהוא קורא איתו שם ומנסה להיות, לקדם אותנו. עכשיו איבדנו איש מאוד יקר למשפחה.
אתה זוכר מה הוא סיפר לך בשיחה האחרונה שלכם?
בשיחה האחרונה הוא אומר לי, דיברנו על איפה אני הייתי, אם אתה רוצה לבוא לכיוון איפה שהוא משרת. אמרתי, יכול להיות, זה תלוי בוויזה שנותנים לי. ומה אתה עושה, כאילו, שים לב לחבר'ה בבית, הבן שלי, תראה, מסור דש לי, אמא, כאילו, אם אתה רואה את האבא שלי.
הוא ביקש ממך לשים לב לילדים שלו.
כן.
והבקשה הזאת נשארת גם עכשיו.
נשארת לחלוטין.
אבדאללה אל
תשעת. אח שלו הגדול הוא בחיים, הוא בסדר גמור, הוא גם בגיל צעיר, הוא 48. אח שלו יותר קטן ממנו, סולימן גם. אנחנו משפחה. פשוט. כל אחד פה עוזר לשני.
כן. ואנחנו נאחל לכם שאתם תצליחו לקום גם מזה, למרות שאין מילים לנחם אחרי אובדן כזה. אבדאללה, תודה רבה שדיברת איתנו.
בבקשה, תודה רבה.
אנחנו ממשיכים עם מה מתרחש בעזה. עידון פרו-קטרי מדווח היום כי מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר, ביקר לאחרונה מעל הקרקע, באזורים שבהם התרחשו קרבות עם כוחות צהל. עמרי חיים, כתבנו, אתה עם הדיווח הזה. שלום עמרי.
שלום יארה, דיווח מעניין היום בעיתון הפרו-קטרי אל ערבי אל ג'דיד. מקור בכיר בחמאס שדיבר עם העיתון אמר שיחיא סנואר, מנהיג חמאס בעזה, ביקר באחרונה אזורים שבהם התרחשו קרבות בין מחבלים לכוחות צהל, ונפגש עם חלק ממחבלי חמאס מעל פני השטח ולא במנהרות. לדברי אותו מקור, כאמור, סנואר לא מבודד מהמציאות בעזה. המקור הזה ציין שבשיחות שהתקיימו באחרונה בין הנהגת חמאס בעזה להנהגת חמאס בחול, סנואר עדכן את הנהגת חמאס בחול בנוגע למצב של כוחות ההתנגדות בעזה, והדגיש באמצעות מספרים ודיווחים מדויקים מהשטח של הפלגים הפלסטינים יש את היכולת והעוצמה להתמודד עם כוחות צהל. ניקח את הדיווח הזה מצד אחד בערבון מוגבל ובהיותו משהו שיכול להיות גם לוחמה פסיכולוגית בעיתון פרו-קטרי, ומצד שני הוא בהחלט מעניין. ובתוך כך יערה, נמשכת הלחימה בעזה, כשהפנים מופנות עכשיו אולי יותר מאי פעם לרפיח, שר החוץ של מצרים סמך שוקרי יתייחס לנושא ביממה האחרונה.
אנחנו נתרקב ונדעו לעדם התחז ישראל לאי אגראת עסקריה في רפח. هذه ايضا دعوه من غالبيه العظمى من اعضاء المجتمع الدولي لادراك الجميع بانه العمل.
אנחנו עוקבים וקוראים לישראל לא לנקוט בצעדים צבאיים ברפיח. זאת גם קריאה מהרוב בקהילה הבינלאומית, שכולם יבינו שפעולה צבאית באזור צפוף בתושבים אזרחים תוביל לעוד קורבנות אזרחיים, עוד סבל, גירוש וניסיונות לחסל את הסוגיה הפלסטינית באמצעות הגירה, כך אומר שר החוץ של מצרים סמך שוקרי. אז כן, נגיד לסיום, אמנם זאת קריאה של מצרים לישראל לא להיכנס לפעולה ברפיח, אבל אין פה לא איום מצרי, לא שבירת כלים ולא אולטימטום כלשהו. נראה שגם הם, גם המצרים כמו האזור כולו והמערב, מבינים שפעולה ברפיח במתכונת כלשהי היא דבר שמתקרב מאוד וגם בלתי נמנע.
כן, תודה עמרי. עכשיו איתנו אלוף המילואים נמרוד שפר, שלום.
שלום יערה.
לשעבר ראש אגף התכנון, מנכ"ל התעשייה האווירית. אתה יודע, כבר כל כך הרבה פעמים אמרו לנו שתכף נכנסים לרפיח. הפעם אתה רואה את זה קורה?
אני חושב שרפיח כבר מחוץ לקלפים. מה שהיה צעד חיוני, ממש חיוני לפני 6 חודשים, הפך בעקבות מסלי הממשלה לצעד כמעט בלתי אפשרי לבצע. זה המצב שבו אנחנו נמצאים גם הבינלאומי וגם ברפיח.
נמרוד, אני רק אבקש ממך, כי אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב, שאולי אתה תוכל לזוז כמה צעדים כדי לשפר את איכות הקו. התחלת לומר, כן.
התחלתי לומר, ואני אומר שאני חושב שמבצע גדול רחב היקף ברפיח, שהיה חיוני, באמת, הכרחי, לפני 6 חודשים, הפך
לצעד כמעט בלתי אפשרי. אני חושב שהמחדל הנורא של הממשלה בהיעדר התוויית מדיניות או יעדים מדיניים לישראל הביא אותנו אחרי 200 יום של לחימה למצב שלא נוכל להיכנס לרפיח.
למה? למה זה בלתי אפשרי?
זה בלתי אפשרי מכמה סיבות. אחת, העולם לא ייתן לנו לעשות את זה. ואם ייתן לנו לעשות את זה, זה יהיה צעד קטן ולא משמעותי. שתיים, המצרים שמדברים, אני הקשבתי למה שאמר שר החוץ המצרי, לנימת הדברים העדינה, והם לא שמים אולטימטום, אבל אני חושב שמי שמקשיב קשב רב יכול להבין את משמעות הדברים. הם לא רוצים שיהיה מבצע ברפיח, ולא ייתנו לנו לעשות מבצע משמעותי.
ובוודאי יתרה, יהיה קשה לשכנע אותם לסגור את מעבר רפיח תוך כדי התימון.
בוודאי, יתרה מכך, גם אם נעשה עכשיו מבצע ברפיח, ונפגע בעוד תשתיות חמאס ובעוד מאות מחבלי חמאס, אני לא רואה איך זה מקרב אותנו למטרות שלנו, שנקבעו על ידי הממשלה לפני כמעט 200 יום, ולא מובילות אותנו לשום מקום. אם נסתכל על המציאות נכוחה, אנחנו 200 יום בלחימה, הכי עצימה שישראל חוותה אי פעם, הפעלת כוח מאוד מאוד גדולה, נזק עצום, אלפי, עשרות אלפי הרוגים ברצועת עזה, ולא מוטטנו את חמאס, ולא ישבנו את החטופים.
לא, אבל לכן, אמרו לך, אדרבה, בדיוק בגלל זה צריך להיכנס לרפיח, אז, שהוא המעוז אז, האחרון שיש בו מחבלים, ואי אפשר להשמיד את חמאס בלי להיות שם.
כן, אז אדרבה זה מוביל אותי לחשוב אחרת. יש חמאס כבר בצפון, למרות שלפני חודשים כבשנו את צפון הרצועה ואת העיר עזה וניקינו אותם עם חבלי חמאס, אז יש שם חמאס שוב. החשיבה שעוד כוח ועוד כוח, בלי מחשבה מדינית, בלי תוכנית מדינית, בלי רעיון אסטרטגי למדינת ישראל, היא הפתרון, היא מחשבה שאין לה שום ביסוס במציאות. אני חושב שאם נפעיל, אין לנו באמת מנופים להפעיל על חמאס, אבל יש לנו גזרים. ואני חושב שאם לא נסתכל רגע אחד מעבר לאופק, אנחנו נמצא את עצמנו באותו מקום שאנחנו כבר 200 יום נמצאים בו. אני אומר את המספר הזה ומתקשה להאמין.
כן.
אבל 200 יום אנחנו נלחמים, ועדיין יש לנו 135 אנשים ברצועת עזה. חלקם מתים, המספר הזה הולך ועולה כל יום. אנחנו לא מתקרבים להחזיר אותם הביתה, ולא מתקרבים לסיים את המערכה הזאת.
מה חשבת על עיתוי ההתפטרות של אהרון חליבה? עכשיו זה הזמן הנכון?
קודם כל, אני נזהר מלשפוט אנשים שלא עמדתי מעולם במצבם. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני חושב שזה הזמן הנכון, לטעמי הזמן הנכון היה לפני זמן כבר, כשהמלחמה למעשה הסתיימה. אנחנו נמצאים בלחימה נמוכת עצימות, המלחמה שהתחילה באמת בהפעלת כוח מאוד מאוד מסיבית, אינטנסיבית, כבר כמעט 3 חודשים לא איתנו, חודשיים בוודאי. אבל אני לא אומר את זה כדי לשפוט את אהרון חליבה, אני אומר שזה הזמן למהלכים אחרים, שעליהם אנשים אמרו, לא במלחמה, לא בחירות במלחמה, לא לקיחת אחריות של דרג מדיני במלחמה. הגיע הזמן שהדרג המדיני ייקח אחריות ויגיד, כשלתי בצורה כל כך נוראית, זה הזמן לפנות את הבמה.
אבל יש עוד שלב אולי בתהליך הזה, לפני שנגיע לדרג המדיני. בטח ראית את האמירה של סמוטריץ' בעקבות ההתפטרות, שאסור שהרמטכ"ל יהיה זה שימנה את המחליף של חליבה, כי מי שכשלו לא יכולים למנות מינויים בצלמם, ולפי ההיגיון הזה, מי בעצם אמור למנות ראש אמן?
כשאני מסתכל על הדברים האלה של סמוטריץ', שאדם שלא לקח מעולם אחריות על חלקו במחדל הנורא הזה, לא באמירה ולא במעשה, אני חושב שהוא לא במקום שהוא יכול לטבוע דברים מהרמטכ"ל. דבר נוסף, אם היה דרג מדיני, אם היה ראש ממשלה, אם הייתה ממשלה שאפשר היה לסמוך עליה, שתמנה את האנשים הנכונים, הייתי אומר שזה נכון. אבל כשראש הממשלה, אדם שלא לוקח גרם אחריות, ואדם נטול מצפון באופן כל כך בולט, האיש היחיד שאני עוד יכול לסמוך עליו במינויים זה הרמטכ"ל. בוודאי לא איש מאנשי הממשלה והדרג המדיני, בוודאי לא אדם כמו סמוטריץ' שבכלל לא מבין את חלקו במחדל הנורא.
תראה, אני אגיד רגע במפורש את מה שרמזתי, כן? הלחץ כאן על הרמטכ"ל ועל יתר בכירי מערכת הביטחון הוא ברור, לוחצים עליהם להתפטר. והשאלה אם זה כדאי כרגע שיתפטרו. אם כרגע הרצי הלוי יתפטר וראש השב"כ יתפטר, יש מחליפים ראויים בקנה?
קודם כל, זה אף פעם לא שאלה אם יש מחליפים. תמיד יהיו האנשים הראויים. השאלה מה הם צריכים לעשות, ואני חושש מאוד מכך שראש שבק והרמטכ"ל יעזבו את תפקידם לפני שהדרג המדיני יתחלף. ממש חושש. אני מתפלל שהם לא יעשו את זה ויחכו עד להחלפת הממשלה, ואז יעשו מה שהם כבר אמרו לפני 5 חודשים שהם יעשו. שלא כמו הממשלה שלנו שמעולם לא אמרה אנחנו אחראים, הם כבר אמרו את זה. אבל לעשות את זה עכשיו יהיה מסוכן למדינת ישראל, לכן אני חושב שאסור להם לעשות את זה.
ואז הייתי צריכה לומר לך, אז מקל וחומר, אם יהיה מסוכן ללחימה אם הרמטכ"ל יתפטר, אולי גם יהיה מסוכן ללחימה אם ראש הממשלה יתפטר.
לא אמרתי יהיה מסוכן ללחימה, יהיה מסוכן לצבא ולמדינת ישראל, זה יהיה מסוכן. אני לא חושב שהלחימה עכשיו תושפע מהחלפת מפקד פיקוד או מהחלפת קצינים בכירים אחרים, כמו שהיא לא תושפע מהחלפת ראש אמן עכשיו. אבל מה שכן יושפע זה מבנה הצבא לשנים ארוכות והביטחון של מדינת ישראל. אם סמוטריץ' חס ושלום ימנה אנשים בדמותו או ראש הממשלה ילחץ על מינוי אנשים בדמותו, אנחנו נהיה במקום הרבה יותר מסוכן מאשר היום, ובוודאי הרבה יותר מסוכן מאשר אם יעשה את זה רב אלוף הלוי.
האלוף במילואים נמרוד שפר, לשעבר ראש אגף תכנון, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה, יערה.
רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה, תכף חוזרים. אנחנו רוצים להיות עכשיו עם הכאוס באוניברסיטת העילית קולומביה שבניו יורק, הדרמה שם נמשכת, כשמפגינים פרו-פלסטינים עדיין מתבצרים עם אוהלים בקמפוס, שוטרים רבים פרוסים מסביב. במקביל, מכתב של מאות מרצים וסטודנטים נשלח לנשיאת האוניברסיטה בדרישה לפנות את המתחם מיידית ולספק הבטחה לסטודנטים ולאנשי הסגל. באוניברסיטת קולומביה מצטרף אלינו עכשיו ועומר לובטון גרנות, שלום.
אהלן, בוקר טוב.
אתה סטודנט לתואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטה. מה קורה נכון. עכשיו בקמפוס?
בקמפוס, וואו, ימים סוערים, כבר שבוע שיש פה הפגנות בלתי פוסקות, ושקבוצה גדולה של סטודנטים פשוט השתלטה על חלק מהקמפוס, על המרחב הציבורי.
מתבצרים באוהלים, נכון? ברחבה המרכזית, וכרגע כן. האוניברסיטה הציבה אולטימטום לפנות אותם.
אז האוניברסיטה הציבה אולטימטום להם להתפנות עד היום ב-12 בלילה, ותוך כדי הפינוי נתנו להם הערכה עד 8 בבוקר, ככה שזה היה אולטימטום מאוד רך, ונראה שהאוניברסיטה מתקשה להתמודד עם זה, אנחנו לא כך יודעים מה יהיה בבוקר, ומה עומד בצד השני של האולטימטום הזה.
כן.
אבל זה פשוט נהיה אירוע שמפריע לחיים פה.
וכשאתה מסתובב בקמפוס, אתה האזור. רואה שמתחילים להזיז אוהלים?
לא, שום דבר, אין שם כלום, הם לבד, הם עושים מה שבא להם.
מתי בעצם קיבלתם את ההודעה שהלימודים עוברים לזום?
וואו, שבוע, תשעו ב-1:30 בלילה, הם שלחו לנו את זה, הייתי ער במקרה. פשוט ביטלו את הלימודים, והטילו הגבלות גם על כל המוסדות. הבן שלי גם בגן של קולומביה, והטילו גם עליהם מגבלות כזה לא לצאת מהכיתה, והנוכחות המשטרתית פה מטורפת, מסוקים באוויר, אנשים מסתובבים פה רעולי פנים, ועם שלטים איומים, וקריאות קשות מאוד, לא נעים.
מפחיד מעבר ללא נעים? אתה מפחד?
כן. אני לא אגיד לך שאני בפחד שהוא, את יודעת, מצמית, אבל אתה יותר חשדן על הסביבה שלך, יש הרבה אנשים שלא מגיעים לקמפוס יותר, אתה ככה בודק איפה אתה מסתובב. אוקיי, זה משפיע מאוד.
וניסו לפנות אליכם כסטודנטים יהודים, להסביר לכם משהו מטעם הנהלת האוניברסיטה, איך מנסים לשמור עליכם, איך מנסים לטפל בזה.
היו הרבה דברים מאוד כלליים על ככה השימוש לאוניברסיטה, וכאילו הם הגבירו יותר נוכחות של הבטחה ודברים בסגנון הזה, אבל אני פניתי אליהם למשל באותו יום, שאני חושש לצאת עם הבן שלי פה לגן, כי זה היה בדיוק בשעות של הפגנה, והם נתנו לי איזושהי תשובה כללית, שיש ביטחון בסביבה ונה.
זה הרי יותר מזה, נכון? כי היו המלצות לסטודנטים יהודים, למשל של רב האוניברסיטה, בכלל לא להגיע לקמפוס, ואתה בכל זאת מגיע.
רב הקמפוס הוציא את זה לתלמידים שלו, היו אנשים שמבחירה שלהם הפסיקו להגיע, כבר כמה שבועות אפילו, זה לא משהו שהתחיל היום, בגלל תחושה של עוינות, גם מחברים לספסל לימודים, גם מסגל שתומך בהפגנות האלה. אני מגיע, כן, אנחנו גדלנו בשכונה קשה בישראל, אנחנו יודעים להתמודד עם דברים מורכבים.
ויחד עם עוד כמה סטודנטים יהודים, היום בערב שעונחה, תליתם, נכון, שלטים עם הפנים של החטופים שעדיין בעזה, ליד אותו מתחם אוהלים מאולתר של הסטודנטים הפרו-פלסטינים, שזה גם דבר שאני מניחה שקצת מפחיד לעשות כרגע, וקיבלתם תגובות למיצג הנגדי הזה?
האמת, כן, עשינו את זה, אנחנו פעילים פה עם פורום משפחות החטופים, ואנחנו פשוט מבינים שכל העיניים נשואות לפה, ופשוט כולם מדברים על המלחמה, ושכחו את הדבר הכי חשוב, וזה שיש יותר מ-130 חטופים שעדיין בשבי, שמוחזקים על ידי ארגון טרור, ושכל צעד להתקדמות תלוי בשחרור שלהם. וכולם צריכים לזכור את זה, וכולם צריכים לדבר על זה מכל הצדדים. אם הם פעילים למען זכויות אדם, אז הם צריכים גם לזכור את החטופים. היו אנשים שחששו תעת להשתתף בפעילות הזאת, ואנשים חוששים להזדהות כתעת ללכת עם סממנים ישראלים ויהודים בקמפוס, אבל היה לנו מאוד מאוד חשוב להנחיח את זה, לשים את זה שם, עברתי שם גם לא מזמן, זה עדיין תלוי, אז לא עשו לזה נזק, ואני מקווה שיכבדו את זה, כי המסר שלנו הוא מסר הומניטרי, באמת למען אנשים חפים מפשע שנמצאים בשבי.
התליה של זה עברה בשקט, לא קיבלת הערות.
לא קיבלתי הערות, וההפך, מלא אנשים עצרו, צילמו את זה, אנשים מכל העולם, זה קמפוס מאוד מאוד בינלאומי,
כן.
והמון המון יהודים וישראלים פשוט אמרו לנו תודה.
יפה.
תודה, הם הרגישו שפתאום יש להם, כאילו שמשהו שם גם מייצג אותם בתוך הבלגן הזה, ומשהו שהם מאמינים בו, וזה היה להם רגע מקום בטוח, כאילו התאספו שם, נוצרו שיחות,
כן.
התחילו לדבר על זה, זה היה מאוד יפה.
תגיד, כמה זמן אתה כבר שם, בניו יורק?
שנתיים.
עם המשפחה?
כן.
ואין מחשבות לשנות כיוון מבחינה אקדמית?
יש, לא אקדמית, החיים בכלל. ונראה, זה בהחלט לא מעודד אנשים להישאר באקדמיה הזו ולהישאר באזור הזה. זה מטריד, ואנחנו גם לא כל כך יודעים איך המשבר הזה הולך להסתיים.
אם אני שואלת אותך כחברה, אם כדאי לי לבוא ללמוד באוניברסיטת קולומביה, כדאי לי?
מורכב. צריך לדבר על זה, לשבת על איזה כוס קפה.
הבנתי. עומר לובטון גרנות, תודה רבה לך. שימרו על עצמכם.
תודה לכם. גם אתם, תודה.
עכשיו אנחנו להחלטה של מזכ"ל האום אנטוניו גוטרה שלא לכלול את חמאס ברשימה של הגורמים החשודים בביצוע מעשי אלימות מינית בזמן סכסוך. איתנו נינה בן עמי, שלום.
שלום.
ראש חטיבת ארגונים בינלאומיים במשרד החוץ. אנשי משרד החוץ היו בקשר או באיזה שהם מגעים עם נציגי האום סביב פרסום הדוח הזה?
כן, בהחלט. מאז הביקור של פמלה פאטן פה בתחילת השנה, היינו בקשר איתם, וקיבלנו עותק מוקדם גם של הדוח. אז כמה ימים לפני גם ידענו שהמזכ"ל לא מתכוון להכניס את חמאס לרשימה של הארגונים בסוף הדוח שאחראים למעשים כאלה, וזה פשוט עוד כישלון בסדרה של כישלונות של האום, מבחינת גינוי חמאס.
וכבר לא היה מה לעשות עם זה בשלב שנשארו רק כמה ימים?
מה שהיה לנו לעשות, עשינו, פנינו, השגריר שלנו באום פנה למזכ"ל האום נביע את התדהמה, אכזבה וכעס על הצעד הזה. קראנו לו לחזור בו מההחלטה הזאת, ופנינו גם לנציגים שלנו ברחבי העולם, כדי שהם יעודדו את המדינות השונות כן לדבר בנושא ולעודד את המזכ"ל להכניס את חמאס לרשימה, וגם לדבר על מה שקרה פה בשביל באוקטובר.
כן, ומה אמרו אנשי האום לשאלות של הנציגים שלנו, למה חמאס לא ברשימה השחורה אחרי כל העדויות?
יש להם כל מיני טיעוני פרוצדורה, שכמובן תמיד אפשר להמציא, שלא רוצים לשים את הזכור איפה שצריך, שזה רק צעד ראשון, וצריך המשך צעדים והמשך חקירה, אבל היו שורה של מדינות שכן דיברו על החמאס ועל האלימות המינית שהם ביצעו. ארצות הברית, בריטניה, איטליה, צרפת, היה רשימה שלמה של מדינות שכן התבדו בדיון שהיה אתמול.
ובדוח הספציפי הזה של מזכ"ל האום, זה לא רק שחמאס לא נכלל ברשימת הארגונים שחשודים באלימות מינית, אלא שהמזכ"ל קורא בדוח להפסקת אש בעזה, ודורש מישראל לאפשר גישה לאום כדי לחקור הפרות כלפי עצירים פלסטינים.
האום בכלל ביקש מאיתנו תגובה להאשמות על הפרות כלפי פלסטינים?
האום כלל את האמירות האלה, מנסים תמיד אחרי הרבה לחץ, כנראה מהצד השני, לעשות איזשהו סוג של איזון, הם חושבים איזון מקודש, כן, אבל יותר בדיוק. איזון מקולל. ואנחנו גם כשפנינו למשכל למחות על ההחלטה לא להכניס את החמאס, גם מכינו על הניסיון המעוות לעשות סוג של איזון שאין לזה שום הצדקה או שום מקום. והסברנו שישראל לא קיבלנו שום תלונות על הדברים האלה, ולו היו דברים, היינו חוקרים אותם כמובן.
אז איך צריך להתמודד עם זה? כשהאום שוב ושוב נוקט בגישה המאוד חד צדדית הזאת, מה יש לנו לעשות?
אנחנו נמשיך לדבר בשם הקורבנות, ובשם החטופים והחטופות שנמצאים עדיין שם, ולהיות הכל בשבילם. ולמצוא את הדרך כדי שכל העולם ימשיך לדעת, להכיר ולהוקיע את המעשים המזעזעים שחמאס עשה.
כן, אבל אם לדבר טקטיקה, יש את הגישה של שר החוץ. ישראל כץ, הוא כתב בתגובה שגוטרש הוא אנטישמי ושהוא לא היה מגנה גם את הנאצים אם זה לא היה האינטרס הפוליטי שלו. זאת דרך הגיונית להתמודד עם צעדים כאלה מצידנו? זה מועיל במשהו?
אנחנו צריכים להמשיך לשים את הלחץ והזכור על האום ועל כל הכישלונות שלו. הם לא יכולים להיות במצב שהם מצד אחד שוכים את האנשים כן לחקור, ואז להתעלם מלשים אחריות על אותם גורמי טרור שביצעו את הפשעים. ועובדה שעד עכשיו, גם במועצת הביטחון, האום לא הצליח לגנות את החמאס. זה משהו שהוא לא סביר, לא קביל על הדעת.
אז היית אומרת שמזכ"ל האום הוא אנטישמי.
האום הוא גוף שמשקף גם את המדינות החברות, וגם יש הנהגה שם שאנחנו צריכים לראות איך לגרום לו להשתנות. ואם לא להשתנות, אז לפחות שהעולם יראה את כל הכשלים שלו, ולא להרפות מזה. טוב. כי הדיון ימשיך להתנהל, והמלחמה ממשיכה, והחטופים שלנו עדיין שם, ואנחנו, יש לנו חובה מוסרית להמשיך לקרוא תיגר על הדברים האלה.
טוב, תגידי, זה אמנם לא תחום עיסוקך הספציפי במשרד החוץ, אבל יצא לך אולי לשמוע את האמירה של השר עמיחי שיקלי כאן ברשת ב', שאילו הוא היה אמריקני, הוא היה מצביע לטראמפ?
אני לא שמעתי את האמירה הזאת, ולהיכנס לפוליטיקה פנימית ארצות הברית בימים אלה, זה נראה לי פחות מתאים.
השרים שלנו קצת מקשים עליכם? לעשות את עבודתכם במשרד החוץ?
לא, השרים שלנו מייצגים את הממשלה, ואנחנו פועלים בכל הזירות בשביל לקדם את אינטרסים של מדינת ישראל ושל הצרכים המדיניים והביטחוניים שלנו.
דיפלומטי מאוד. נינה בן עמי, אני רוצה מאוד להודות לך שדיברת איתנו, ראש חטיבת הארגונים הבינלאומיים במשרד החוץ.
תודה, חג שמח.
אנחנו חוזרים למה שקורה בצפון. צהל הודיע שיצא לתקוף מטרות בדרום לבנון אחרי הנזק הכבד ביישוב אביבים. מיד נהיה עם כל העדכונים באשר לתקיפה הזאת, אבל קודם כל אנחנו רוצים להיות איתך, עדי חיון, מיסוד המעלה, שלום.
היי, שלום.
יש לך שם עסק תיירותי, נכון? אתה מדריך באזור, אולי תספר מה העסק?
כן, אז העסק שלנו נקרא Fun Rider. אנחנו עושים טיולים על כלי בשם Easy Rider, זה כלי חשמלי חדש. הטיולים שלנו עצמם הם באזור של עמק החולה, בחלק הדרומי, למקומות ממש ממש יפים שהרבה אנשים לא מכירים.
אוקיי, ואתם לא מפונים, כי זה כבר 9 קילומטרים מהגבול, ואתם לא חקלאים, אלא עובדי תיירות, אז אין פיצויים בשבילך?
אז כן, אז אנחנו, דין העסק שלי הוא כדין עסק בהרצליה או תל אביב, אנחנו מוגדרים במסלול ירוק. אני לצערי בעסק שלי, זה עסק שהוא חדש ממש לפני המלחמה בספטמבר, רכשתי את הכלים ונפלתי בין הכיסאות, לא מגיע לי פיצוי כנראה. זהו, זה ככה על קצה המזלג.
וזה המצב של לא מעט עסקים במצב שלך, אז אני רוצה שנצרף אלינו את רובי אמרשלג, כתבנו בצפון. שלום רובי.
שלום.
כמה הבעיה הזאת היא נפוצה?
תראי, הבעיה מאוד נפוצה, בעיקר עסקים חדשים, שאת יודעת, הרבה מאוד יזמים צעירים שאמרו, בואו ניקח את כל הכספים ועוד הלוואות, כל מה שיש לנו ונפתח איזשהו עסק, היה להם איזשהו חזון, והם עכשיו מוצאים את עצמם בין הפטיש לסדן, והמדינה לא נותנת את הדעת על הדברים האלה. ויש עוד הרבה מאוד עסקים פחות או יותר בפריפריה של קו העימות, זו הגדרה קצת מוזרה, אבל יש דבר כזה, והרבה מאוד עסקים שמוצאים את עצמם פתאום ללא פרנסה. הימים האלה אמורים היו להיות הימים החמים ביותר של עסקים כאלה, גם בעמק החולה, גם ברמת הגולן, גם עסק כמו בת יער שהוא חווה גם של סוסים וטיולים וגם מסעדה, וכל העסקים האלה כבר לא נהנים מחלט ולא מקבלים הרבה מאוד תמיכות אחרות, ובאמת המדינה לא נותנת את הדעת ולא מציעה להם שום פתרון, ויהיו כאן אלפי אנשים, אני כמובן מקווה שזה לא מה שיקרה במקרה הזה, אבל אלפי אנשים שפשוט יתרסקו כלכלית.
ולמה בעצם ההבדל בין חקלאות לבין עסקי תיירות?
הבעיה היא לא בין חקלאות לעסקי תיירות, הבעיה היא בין הרבה מאוד עסקים אחרים. כל מי שלא נמצא כרגע בקו העימות, אלא אם כן הוא מוכרב כמו אזורים מסוימים ברמת הגולן, אז הוא לא נהנה מהפיצויים האלה. וזו בעיה מאוד גדולה, זה עוד הרבה מאוד עסקים אחרים, זה לאו דווקא תיירות, זה יכול להיות הרבה מאוד עסקים, אני לא אכנס עכשיו לרשימה ארוכה, אבל הרבה מאוד עסקים שיכולים גם לתת שירותים לעסקים אחרים, ובעצם ההכנסות שלהם ירדו בצורה דרמטית, אם בכלל יש להם הכנסה, ואף אחד לא יפצה אותם על זה, וזו בעיה מאוד מאוד גדולה. זה מגיע גם למרחקים מאוד גדולים מקו העימות, אפילו לאזורים של טבריה והגליל התחתון, זו מכה מאוד מאוד גדולה.
כן, כי גם לטבריה לא נוסעים עכשיו לבלות, אבל עדי כן יש מהאזור שלך חקלאים שמקבלים פיצויים, נכון? אז אני מנסה להבין את ההבדל
לגמרי.
כאן.
לגמרי, אני אספר לך סיפור קטן על היישוב שאני גר בו ביסוד המעלה. אני ביסוד המעלה מוגדר במסלול ירוק, זה אומר שאני מפוצה כמו כמעט כל עסק במדינה, שהוא לא בקו העימות. אבל חקלאים מוגדרים במסלול אדום. מסלול אדום אומר שבסוף המלחמה הם יכולים להגיש תביעה כדי לקבל 100% פיצוי על הנזק הכלכלי שנוצר להם. לעומת זאת אני, שאני שכן של אותו חקלאי, לא מגיע לי אפילו לו שקל. זה משהו שהוא לא הגיוני, במיוחד שהעובדים כותפים, עכשיו עונת המישמיש והשזיף מתחילה בקטיף של הנשירים בעמק החולה, ויהיה אחלה פירות השנה. החקלאים עובדים, אני לא רוצה להגיד אפילו לא הפסיקו לעבוד מהיום הראשון של המלחמה, אבל הם עובדים הרבה יותר מהעסק שלי, זה בטוח.
וכשאתה פונה, אתה פונה, נכון? פנית לבקש פיצוי.
אז אני פניתי בהתחלה בערוצים המקובלים, דרך רואי חשבון, ניסינו להגיש את הבקשות וכאלה, ושזה לא התקדם לאף מקום. שכרתי עורך דין שמתמחה בדבר הזה, אבל גם העורך דין הזה נתקל בכל מיני קשיים וכל מיני דלתות סגורות. אני לפני שבוע וחצי בערך פשוט מחוסר עונים התחלתי להפיץ איזושהי הודעה כזאת בין אנשים שאולי אני חושב שיוכלו לעזור לי. כרגע זה לא כל כך הניב לי פרי, אבל נקווה שהדבר הזה ייגמר ואני אחזור לעבוד פשוט רגיל. אני לא צריך את את התמיכה הזאת בשביל לא לעבוד. אנחנו מאוד רוצים לעבוד ומאוד רוצים שהמלחמה הזאת ייגמר ולחזור לשגרה שלנו.
כן.
אני חייב להשקיד את שני מילה אחת של אופטימיות. אני כרגע עושה את דרכי לכיוון קריית שמונה ו...
רובי, אנחנו הפסקנו לרגע לשמוע אותך, אתה איתנו?
כשאני לא האמנתי שיהיו בחג הזה, הייתי בטוח שלא יגיעו אנשים בכלל. יש כאן הרבה מאוד מטיילים, אולי זו קרן האור הקטנה בתוך הסיפור הזה, אמנם זה לא יכול לסייע עכשיו למי שעובד ביסוד המעלה, אבל במקומות אחרים זה כן ניתן איזשהו פוש, וזו באמת ההזדמנות לקרוא לעם ישראל לצאת אל המקומות הבטוחים, אין שום בעיה לטייל היום בכנרת, או במקומות אחרים ברמת הגולן. אז תנו את הכתף הקטנה הזאת לעסקים המקומיים, זה מה שיכול לעזור.
אני יכול להוסיף מילה אחת.
איך על זה?
אני בימים האלה לא יושב ומחכה על הגדר כדי לקבל פיצוי או איזושהי עזרה מהמדינה. אני התאמתי את עצמי לתקופה, אני רכשתי עגלות, אני משנה את הכלים שלי, אני מגיע לכל אזור בארץ שירצו לטייל איתי, כרגע בפסח צבתי את הכלים שלי בחוות הנדיב בזיכרון יעקב, אז אנחנו כן מנסים ככה כן לעבוד עד כמה שאפשר, למרות שאני כרגע בדרך צפונה מזיכרון יעקב ואין כזאת תנועה כמו בכל שנה ברגיל. ובכלל בכללי, ככה דרך אגב על המטיילים בצפון, אני יודע שכל האזור של הירדן, נער הירדן, מגשר הפקק צפונה, מי שמכיר, מוגדר כשטח צבאי סגור, אז גם אם הייתי מאוד רוצה לקבל אנשים, אסור לי לקבל אותם.
לא, זה ברור, וגם לא היינו רוצים שתסכן אף אחד, אבל כן אנחנו מעודדים ממה שמספר לנו רובי, על המטיילים שמגיעים לאזורים שכן אפשר לטייל בהם, ואנחנו נאחל לך שבינתיים, עד שהכל יחזור למקומו בשלום, תוכל למצוא את דרכך גם לשם. עדי, תודה רבה.
תודה.
רובי, רק לפני סיום, אני אשמח אם תעדכן אותנו בקצרה על המתקפה הצהלית בדרום לבנון.
כן, יש מתקפה נרחבת מאוד, גם דובר צהל דאג להוציא הודעה, בניגוד להרגלו, הוא הוציא הודעה על כך שמתקיימת ברגעים אלה ממש תקיפה נרחבת, וגם הדיווחים בדרום לבנון כרגע מדווחים על גם תקיפה ארטילרית וגם תקיפות מן האוויר, בכמה וכמה מקומות, בעיקר בגזרה המרכזית, באזור עיקה אישה ומקומות אחרים. אני מניח שבזמן הקרוב יהיו לנו עדכונים על המעשה שם בצד השני של הגבול.
אז אנחנו נעקוב בעזרתך, רובי עמר, של כתבנו בצפון. תודה רבה. תודה.
תודה.
אנחנו עם תחזית מזג האוויר, שרון וקסלר חזיתנו, שלום.
שלום יערה.
חם.
סליחה?
חם, אני אומרת, זה בגדול.
חם זה בקטנה. גל, לא, יש לנו שרב עם מונטי חום כבדים עד קיצוניים, טמפרטורות מאוד גבוהות. ממש לפני השידור, חיפשתי מקום שהטמפרטורה בו היא מתחת ל-30 מעלות, אין כזה. אין כזה. כל הארץ עלייה ניכרת באופן יחסי לאתמול. יש מקומות שבהם הטמפרטורה כבר עכשיו היא 13 מעלות יותר ממה שהיה אתמול, בעיקר בשפלה, בחוף. בכל הארץ היום טמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, רוחות מזרחיות ערות בהרים עדיין מנשבות, ככה רוחות חזקות, שמי שמכיר את האזור הזה, זה רוחות לא נעימות, זה בדרך כלל כל הלכלוך, בעיקר עכשיו, אף לכל הכיוונים, אז זה לגמרי לא סימפטי, ואנחנו לא לגמרי נפרדים מהרוחות, כי מחר טמפרטורות תהיינה אפילו עוד יותר גבוהות, אבל באיזשהו שלב, לקראת ערב, השרב יתחיל להישבר, וכשהוא יישבר, אז נקבל את הרוחות מהצד השני, דרומיות מערביות מערביות, רוחות שיכולות להביא איתם גם קצת אובך, עם השבירה של השרב, עם השינוי של הכיוון של הרוחות, אבל בכל מקרה היום טמפרטורות מאוד גבוהות, ויערה, השיא הוא בעצם מחר, מחר תימדדנה הטמפרטורות הגבוהות ביותר, יש מקומות שבהם הטמפרטורה תימדד ככה בשעות הבוקר המאוחרות, כי עד כבר השרב יתחיל להישבר, אבל ברוב האזורים השבירה תהיה רק קצת ערב, זה אומר שבמהלך היום הטמפרטורות אפילו תהיינה עוד יותר גבוהות. רק בשביל ככה לתת דוגמה, אם היום כן. אנחנו מצפים בתל אביב ל-37 מעלות, אוקיי? אז מחר אנחנו כבר יכולים להגיע ל-39 מעלות. בערים היום 34 מעלות, נוכל להגיע ל-35-36, אז באמת נראה מה המקסימום של היום, שימדד עוד שעתיים, ואז נהיה יותר חכם לגבי מחר, אבל באמת
תודה, ועוד בדיוק כשכולם מטיילים, ככל המועד, ואנשים רוצים לעשות מסלולים, איפה הכי פחות גרוע?
קשה לי לענות על השאלה הזאת, כי אמרתי
לך כל גרוע.
הארץ,
כן.
כי הכל גרוע okay. בדיוק. הרי הצפון בעיקרון היה המקום המוצלט ביותר, אבל לשם הרבה מאוד אזורים אי אפשר להגיע לטייל, למרות שמאוד יפה שם. אז אם מישהו בכל זאת מחליט לקחת את הסיכון ולהסתובב בחוץ, כובע, לשתות מים, את יודעת, הדברים הרגילים שאנחנו נוזרים מהשמש ו...
אמא שרון מתעקשת על כובע ומים וקרם הגנה, אז אנחנו נבקש אתכם, כן. שרון וקסלר, חזיתנו, תודה רבה.
תודה יאללה.
וכאן, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. נהיה כאן מיד אחרי החדשות עם השעה השנייה של בחצי היום, עם עוד לא מעט עדכונים ועניינים נוספים. חדשות וחוזרים.
רשת בית, יערה שפירה.
שוב שלום לכם, עכשיו אחת ועוד 5.5 דקות, אתם איתנו בחצי היום, יומן הצהריים של רשת ב', זוהי השעה השנייה. אנחנו פותחים אותך איתך, איציק זוארץ, כתבנו בדרום, צהריים טובים.
שלום יערה.
ליד ערד נתקלו מטיילים בטיל גדול מהמתקפה של איראן לפני שבוע, והם נתקלו בו עכשיו.
כן, תראי, אז מאות הטילים שנורו לפה יורטו, חלק נפלו כמובן בבסיס נבטים, ראינו כמה מהנזקים, אבל אנחנו עדיין מוצאים שבועיים אחרי נפלים, רסיסים גדולים, אותם טילים בלי ראשי הקרב שלהם שיורטו בידי מגוון המערכות כאן, ובאמת אתמול יוצאת קבוצה של מטיילים לטיול לאור ירח, הירח היה באמת מאוד מאוד יפה אתמול, העיר את השטח ולפתע הם נתקלים בטיל העצום הזה, טיל באורך של כמה מטרים, דומה לתמונות שראינו. יום לאחר המתקפה האיראנית של אותם טילים מאוד מאוד ארוכים ורחבים, הם מיד מעדכנים את המשטרה, גם את פיקוד העורף, שמטפלים עכשיו בעניין הזה, ואני מניח שיצטרכו להכניס לשם כלים כבדים כדי להרים את הטיל הזה, להזיז אותו מהשטח ממסלול הטיולים, אבל הנה את יכולה לראות שגם שבועיים לאחר מכן עדיין מוצאים שרידים מהמתקפה האיראנית הזאת, בסביר להניח שבשטחים הנרחבים של הנגב יש עוד.
כן, איציק זוארץ, תודה רבה. אנחנו רוצים להיות עכשיו עם הדיווח בעיתון הקטרי על ערבי אל-ג'דיד, שם מצוטט בעילום שם גורם בחמאס שמתייחס לדיווחים, ולפיהם אין לחמאס 40 חטופים חיים לצורך עסקת שבועים, ואומר, אמנם אי אפשר לקבוע במדויק את מספר השבועים שעדיין בחיים, אבל מה שבטוח זה שיש יותר ממה שטוענים בישראל. יגאל סרוסי, שלום.
שלום.
אביו של אלמוג, החטוף עדיין בעזה. אתה יודע, אני תמיד קוראת את הדיווחים האלה, והמחשבה הראשונה קופצת אליכם. לאיך אתם שומעים באוזניים שלכם את רצפה, אתה יודע, כך וכך חיים, וכך וכך מציעים, וכך וכך דוחים את זה, ובסוף, יש לכם בכלל יכולת להקשיב לבליל הזה?
האמת שאנחנו שומעים ולא מתייחסים. אני בכל אופן, באופן אישי, לא מתייחס. אני ניזון אך ורק ממה שמוסרים לי הגורמים הרלוונטיים. אני לא מתייחס למה שמתפרסם בתקשורת בכלל. ואם אני שומע, אני גם יכול לקבל, לאמת, אם אני לא רואה שיש בכלל דמיון במה שהם מדברים ומה שמופיע בתקשורת, אז אני לא מתייחס לזה.
אולי תספר על אלמוג.
אלמוג, תראי, קודם כל לספר על אלמוג זה יהיה לי מאוד קשה, כי ברגע שאני נכנס לספר על אלמוג, אני כבר כולי, אני אתחיל פה עכשיו להזיל דמעות. אז אני באמת אספר כמה, בלי ממש להיכנס. הוא ילד מקסים, כמו שרובם אומרים על הילדים שלהם, ילד שאוהב את כל הבריאות, ממש עוזר לכל אדם, לא משנה, הוא לא מתייחס אף פעם לנושא החומרי, אך ורק לקטע של לעזור כמה שיותר. הוא אוהב מוזיקה, הוא מנגן בגיטרה, הוא אוהב לטייל, יש לו ג'יפ שהוא היה מטייל איתו בארץ, ילד שחכם מאוד, ותמיד עזר, תמיד אופטימי, תמיד יש לו גם אמונה ובורא עולם. הוא ילד שברגע שמכירים אותו, מתחברים אליו מיד. זה אלמוג.
בטח חשבתם עליו לאורך החג, כי אי אפשר שלא, נכון? איך עשיתם חג?
אנחנו, מכיוון שאנחנו, תראה, אנחנו לא משפחה דתית, אבל אחרי האירוע שקרה בשמחת תורה, פשוט נפקחו עינינו. אני באופן אישית חושב שמה שקרה זה אירוע אלוהי, זה לא חושב שזה משהו שהחמאס יכל אי פעם ללות על הדעת שיכול להשיג, אבל בורא עולם רצה שזה יקרה. ואלמוג כל הזמן איתנו, כל הזמן במחשבות, זה לא משנה, חג, לא חג, אנחנו 24 שעות חושבים עליו, אנחנו מתפללים המון. עשינו את החג בשמחה, ככל שיכולנו, מכיוון שאנחנו רוצים לחשוב שאם אנחנו נשמח, גם הוא ישמח. אנחנו מתפללים שהוא גם מצליח איכשהו שם לחגוג את החג, אולי קיבלו מצות, אולי קיבלו יין, או לא יין, או מיץ ענבים, והצליחו קצת לעשות איזושהי ברכה או איזושהי תפילה. ואני לא אשקר, אבל אמר שלא היה קשה, אבל השתדלנו מאוד לשמוח, ועשינו את הכל, עשינו את כל החג.
אתה יודע, הרבה אנשים שאלו את עצמם את השאלה המוסרית האישית הזאת, האם זה ראוי שאנחנו נחגוג בזמן שיש חטופים שלנו עדיין בשבי בעזה? האם מותר לשמוח בליל הסדר כמו כל שנה?
אי אפשר לשמוח בליל הסדר. שמחה אין. אנחנו חוגגים את החג, אנחנו, זה מסורת של דורות, אנשים חגגו גם בשואה את החג הזה. אז אנחנו לא נחגוג את החג, אנחנו נחגוג. כמובן שהשמחה היא לא תהיה שמחה של חג ללא החטופים כולם, אבל אנחנו כן נשתדל לספר ביציאת מצרים ולשתות את ארבע כוסות ולאכול את כל המאכלים. כמובן לא ברעבתנות, ועשינו את זה צנוע. וכן לחגוג, בוודאי שכן לחגוג. אנחנו לא צריכים גם לחשוב שבגלל מה שקראנו שזה אסון שאי אפשר להקל אותו, אז אנחנו בעצם עוד יותר ניכנס למצב של עצירת חגים או אבל לאומי. לא, אנחנו צריכים להמשיך בחיים ולהתפלל לבורא עולם. אנחנו לא, אני באופן אישית לא רואה, כמו שאני היום באמת חושב שבורא עולם הוא זה שמנהל את הכל, אז אני מתפלל, והתפילה והאמונה היא זה שנותנת לנו את הכוח לחגוג את החג ולהמשיך ולהרים את הרוח, ובורא עולם יסדר את זה והם יחזרו כולם. זהו.
יגאל, תמיד כשאני מראיינת בני משפחות של חטופים שנמצאים עדיין שם, אני מציעה להם, אם אתה רוצה, זאת הצעה, לפנות לאלמוג. אנחנו יודעים שיש כאלה שלפעמים שמעו רדיו שם. אם אתה רוצה לומר לו כמה מילים.
אני רוצה להגיד לנו דבר מאוד חשוב. אני רוצה, מלבד זה שאני מתגעגע ואוהב וגאה בו וסומך עליו, ומאוד מאוד מאוד אוהב אותו, וכולנו מאוד מתגעגעים, אני רוצה לומר לאלמוג, אלמוג היקר והמתוק. זה הרגש שקצת קשה לי. תתפלל לבורא עולם. זה מה שאני רוצה. תתפלל לבורא עולם, תבקש מבורא עולם שיחזיר אותך הביתה חי, בריא ושלם. והוא יעשה את זה. זה מה שאני רוצה לומר.
אמן ואמן. יגאל סרוסי, תודה רבה שדיברת איתנו. ככל האפשר שיהיה חג שמח ושישוב במהרה.
אמן. תודה.
תודה. טוב. אנחנו לנושא אחר, כי דיברנו על השרב בסיום השעה הקודמת ותכף קיץ, ועוד ועוד סיפורי מעיינות באזור ירושלים מגיעים להם, וורד פלמן כתבתנו בירושלים, שלום לך.
כן, שלום.
את מספרת לנו שוב על אישה שסולקה ממעיין עין איתמר באזור ירושלים.
נכון, נכון. אנחנו מדברות על תופעה של הדרת נשים שנמשכת כבר יותר מ-5-6 שנים. הרשויות לא מצליחות, אולי לא רוצות מספיק להתמודד איתה. מדברות על עוד אירוע של תקיפה מילולית למניעת גישה למים ולסביבת המעיין לאישה במעיין עין איתמר. זו תופעה שאנחנו סיקרנו בהרחבה, וכמעט בכל שנה אנחנו מדווחים על אירועים שכאלה. המעיין הזה נמצא בסמוך למושבים עמינדב ואורה, בסמיכות לירושלים. בימי שישי מגיעה לשם קבוצת גברים שפשוט הפכה את המקום למקווה שלהם. הם שוהים שם לאורך היום, כאשר מגיעות משפחות או צעירות למקום, תוקפים אותם מילולית, לעתים זה גם הגיע לאירועים פיזיים בין גברים שניסו להגן על אותם נשים, לאותם גברים שנמצאים שם. בשנה שעברה לפני המלחמה דווח גם כן על אירוע נוסף בתקופת החגים שהיה, וכעת כאשר אנחנו בעונת האביב, פסח, המזג האוויר מתחמם כפי שאמר, ואנחנו לקראת הקיץ, אז חוותה זאת גם אישה נוספת, ליאת שבתאי, שבאה למקום עם הבן שלה, בן פחות מ3, שרצה לרחוץ במקום, ויש לנו גם את ליאת על הקו, נכון?
נכון, שלום ליאת.
שלום, נעים מאוד.
בואי תספרי לנו, נשמח לשמוע ממך, מה בדיוק קרה שם?
אז אנחנו הגענו בשישי בסביבות 3 בצהריים, 3:30 אפילו, ראינו שיש הרבה גברים עם חזות ברסלבית וחרדית מסביב למים ובתוכו, ומכיוון שהיינו אני, אבא שלי, הבן שלי בן כמעט שלוש, כמו שנאמר, מכיוון שראינו שיש התקהלות ורק גברים נמצאים באזור, אז הצענו שנלך, נתרחק טיפה מהמעיין, נשב בצל לאכול ונחכה שבעצם השבת תתקרב ואז אולי יתרוקן. אנחנו הגענו מתל אביב ומעולם לא הייתי במעיין הזה קודם לכן, קראתי עליו באינטרנט ולא ידעתי שום דבר מעבר למידע ששם. ובאמת אכלנו, היינו בצל, ואז הבן שלי שהובטח לו לרחוץ במעיין כבר היה חסר סבלנות ודרש ללכת למים, אז לבשנו בגד ים והתקרבנו באמת לראות מה המצב במעיין, ושעה כבר הייתה אחרי חמש, וראיתי שבאמת המעיין התרוקן מאנשים בתוכו, היה שם רק גבר אחד, אבל מסביב עדיין היו המון המון גברים, ומוזיקה מאוד חזקה, ריח של אלכוהול, ואני הרגשתי מאוד לא בנוח, אני גם בהיריון מתקדם, ולא רציתי להיכנס לשום עימות, אז עמדתי במרחק של 10 מטרים בערך מהמעיין, והבן שלי ביקש את הגלגל המתנפח שלו, ורץ למים, אז כדי לא להתקרב לשם בעצמי, שלחתי את אח שלי שיהיה איתו, ובזמן הזה ניפחתי את הגלגל, ותוך כדי שאני מנפחת, אני שמה לב, פתאום שמה לב שאני שומעת קריאות של כללות, אני אגיד אותן, למרות שהן מאוד לא מכבדות, זונה, שיקס, תתרחקי מכאן, בצרחות חזקות, תני לרחוץ.
כשאת בהיריון מתקדם עם הבן שלך.
אני בהיריון מתקדם עם הבן שלי, אבא שלי יחסית מבוגר ואח שלי, ואני ממש לא נראית כמישהי שעומדת לרחוץ במים, לבשתי שמלה ארוכה באותו יום.
וגם אילו היית, תסלחי לי. נכון. כן, אוקיי.
אבל לא הייתה תחושה שאני עומדת לעבוד, להיכנס למלחמה או לאימות. ואז הבנתי שהצעקות האלה מופנות אליי, ושאלתי, מההלם פשוט שאלתי, אתה צועק לי? וחבורת הגברים מסביב שתקה, אף אחד לא נחלץ לעזרתי, ואז גבר נוסף יצא במגבת ונעמד ממש מימיני, ממש צמוד אליי, כשהמעיין משמאלי, ואמר לי, אני רוצה להתלבש, לפחות תסתובבי. אמרתי לו, אין שום בעיה שתתלבש, אתה יכול להתרחק טיפה ממני, אם הייתי מסתובבת הייתי פונה לכיוון של הגבר שמקלל אותי, והוא המשיך בשלו, תסתובבי אליהם, כן, את רוצה לראות את האיבר מין שלי, ואני כמובן שהייתי בשוק מוחלט, ואז אבא שלי ניסה לדבר איתו, לחלץ לעזרתי, והוא המשיך בשלו, ואז פשוט קראתי לחבורת גברים מסביב, שאלתי אותם איך זה שאף אחד מהם לא עוצר את הדבר הזה ש... מקללים אותי ומתנהגים אליי ככה בחוסר כבוד כשהבן שלי במים, וכל אחד מהם יש אימא או בת או אישה, איך זה שהם לא מגיבים והם או שתקו או מלמלו שאין מה לעשות. עד שאחד מהם ניגש אלינו והוא היה נראה מבוגר בחבורה, ופשוט הסביר לי עם סיגריה, למרות שביקשתי ממנו שלא ישן לידי כשאני בהיריון, שאני לא מכבדת ואני צריכה ללכת כי זה המקווה שלהם. הוא בעצמו חפר את המעיין, אני קראתי שהמעיין הוא של רשות שמורות הטבע, אבל הוא טוען שהמעיין הוא שלהם, ואני צריכה לכבד, הדליק שוב ושוב את הסיגריה המגולגלת, הסברתי לו שהבן שלי במים, אין לי מה לעשות כל כך. הבן שלי רץ אליי בדמעות, התחנן שאני אכנס. האיש המבוגר הזה כמובן שממש ממש לא רצה או לא חשב שהוא צריך לכבד אותנו באיזושהי צורה, ואני בשלב מסוים כבר הרגשתי שהדמעות חונקות אותי, ופשוט פניתי משם. אבא שלי עוד ניסה להמשיך לדבר איתו, אבל ממש שיח הרשים, אין לו היה שם
מי לדבר. לפעמים אין הרבה מה להגיד. אני שמחה לשמוע שניסית להעמיד אותם במקום. זה דבר אמיץ לעשות בסיטואציה שהיא לגמרי לא פשוטה, כשאת עומדת שם ככה. אני מניחה שלא תחזרי.
האמת שכתבתי את הדבר הזה בפייסבוק, וכמה אנשים קראו לנסות להתארגן ביום שישי הקרוב ולבוא ביחד כסולידריות וקריאה לרשויות להסדיר את הדבר הזה ולפעול למען השוויון, ואם באמת נצליח לארגן דבר כזה, אני מאמינה שאני כן אגיע בליווי של קבוצה נוספת שתומכת בי ובנו ברעיון.
תראי, אחת ההצעות שעלו בעבר לצורך הסדרה, הייתה הצעה שאומרת, טוב, אז נעשה שעות רחצה נפרדות במעיינות לגברים ולנשים.
אני אישית לא חושבת שזה הפתרון. אני לא חושבת שצריך לעשות הפרדה, כי אני בן אדם חילוני, ואני חושבת שאני צריכה, שבהחלט יש לי את האפשרות והזכות, להגיע לשם עם אח שלי ועם אבא שלי ועם הבן שלי, למרות שאני אישה והם גברים. אני אישה חילונית. אני לא רוצה שזה יהיה ההסדר. אם יכול להיות הסדר שהוא שוויוני בצורה אחרת, ואפשר לחשוב על הסדר כזה, אז אני יכולה לתמוך בו. אבל לא הסדר שבעצם אומר, אנחנו נדיר את הציבור החילוני,
כן.
אבל נאפשר לנשים שרוצות לרחוץ לבד את הזכות הזאת, כי זה לא באמת פתרון.
יערה, אני פלמן, רוצה כן.
להגיד, כן, אני רק רוצה להגיד רק עבוד במשפט. אותו גבר שפנה אליה הוא ככל הנראה אותו אדם באמת, כפי שהוא אמר, שזה, שבעצם מארגן את האירוע שם, הוא מוביל את הקבוצה הזאת שנמצאת שם, שהפכה את זה למקווה, והרשויות גם מכירות אותו. ואת זה צריך גם לומר.
לא, ועוד דבר שצריך לומר, את יודעת כמה אנחנו שומעות על סיפורים כאלה, כל פעם שנהיה קיץ מגיע עוד סיפור כזה.
נכון, וזה לא נפסק. כן. ולא מטפלים בזה במלוא החומרה, כמו שצריך לטפל בזה.
זה מרגיש שיותר ויותר מניחים לדברים האלה. מניחים לזה שדברים יקרו, והציבור יתמודד, והביריון או החזק יגבור על החלש, ואנחנו נתמודד עם זה. וזה מה שכל כך כואב לי בסיפור הזה. שאין באמת, אין לי תחושה שיש מישהו שאני אמורה לפנות אליו, והוא יגבה אותי.
כן. ליאת שבתאי, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה לכם.
תודה. ורד, תודה לך על הסיפור הזה.
תודה.
תודה רבה לשתיכם. תודה. טוב, דיברנו על כמה חם, זה היה בסוף השעה האחרונה, כששרון וקסלר חזיתנו מנתה ככה את הטמפרטורות, ודווקא בחול המועד, שכולם כל כך רוצים לטייל השרב, היום על הפנים, ומחר יהיה עוד יותר על הפנים, אבל אנחנו כן רוצים המלצות לאיפה בכל זאת אפשר, ולצורך העניין, שחף רטר איתנו, שלום.
שלום.
מנהלת בית ספר שדה חוף כרמל בחברה להגנת הטבע. אני שלומי מצוין, אלא אם כן אני אנסה לצאת לטיול, נכון? ואז שלומי יהיה פחות מצוין.
שלומי יכול להיות מצוין גם בחוץ, גם בשטח. האביב עדיין כאן, אמנם ימים חמים, אבל המסלולים עוד פורחים, ומים זורמים בנחלים, ושווה דווקא לנצל את ההזדמנות את הימים האחרונים האלה לפני החום הגדול של הקיץ, כשהשטח עוד אטרקטיבי לטיולים. אני ממש ממליצה על מסלולים קצרים, במקומות מוצלים, יש גם כאלה. לקחת הרבה מים כמובן, כדי לא להתייבש. אחד המקומות האטרקטיביים לטייל בו זה האזור של רמות מנשה. חנכנו לפני שנה בערך שביל מגידו, שביל מאוד ארוך, לא ממליצה לעשות את כולו. אבל יש כמה מקטעים מאוד אטרקטיביים במסלול הזה. נחל גחר ברמות מנשה, זה נחל מוצל עם מקומות נעימים לשבת בו ומים זורמים. מקום מאוד אטרקטיבי להיות בו בימים החמים האלה. גם מעיין נילי, אין נילי, ליד גבעת נילי ברמות מנשה, גם מעיין מצוין להיות בו. נחל השופט שנפתח בשבוע שעבר לכבוד פסח, מסלול מהמם, עם הרבה מים זורמים והרבה נקודות מוצלות.
באזור רמות מנשה, גם על שביל מגידו. אני יכולה לספר שאצלנו למעגן מיכאל, הסיורי צפרות שלנו הגיעו לא מעט מטיילים, אמנם המזג אוויר חם, אבל ציפורים נודדות רואים בשמיים, ותענוג לראות את הישראלים יוצאים גם בימים חמים כאלה לטייל.
כן. טוב, ועוד המלצות למקומות?
יש את נחל שיח בתוך חיפה, שזה מסלול קצר ומאוד חמוד, מתחיל ברחוב לוטם בתוך העיר ויורד בין הבתים הבנויים ובתוך הרחוב בכמה צעדים פתאום יוצאים לטבע מוחלט. מסלול קצר של בערך 2 קילומטר שהוא מוצל, וגם בו יש מעיין נחמד לשכשך בו רגליים ולהתרענן. הוא מסתיים בחלק התחתון של חיפה ליד בית העלמין של חיפה.
יפה מאוד. תגידי, אתם לקראת, מבחינתכם, כשאתם נערכים לפסח ולחול המועד, זה אופרציה? אתם מסדרים את המסלולים? אתם שמים אנשים שידברו וככה יכוונו אנשים? יש היערכות מצדכם?
אנחנו, חברה כנסת טבע היא עמותה ציבורית, אנחנו לא אחראים על המסלולים בשטח, אנחנו מדריכים אותם, המדריכים שלנו נמצאים היום בכל הארץ, גם אצלנו בקרמל, ופוגשים מטיילים. אנחנו מנחים את המטיילים שלנו להביא הרבה מים איתם, לשתות כבר מהבוקר, זאת אומרת להגיע רבועים במים למסלולים, זה ממש חשוב. לטייל עם כובע, לפעמים אנשים מרגישים שזה עושה להם חם, אבל להפך, דווקא הכובע שומר עלינו, ומאוד מאוד חשוב להיות עם כובע כדי לא לקבל מכת שמש, מכת חום. אנחנו מנחים את המטיילים להיערך מבחינת ציוד, המדריכים שלנו מכירים טיולים בתנאים של חום כבד, אנחנו מטיילים גם בקיץ, ואנחנו דואגים לעצירות שהן מספיק ארוכות, דואגים שכולם ישתו מספיק מים, עוצרים לשכשך בנחלים ובמעיינות, ואפשר ליהנות, גם בימים חמים אפשר ליהנות בטבע.
ובזהירות.
ובזהירות כמובן.
שחף רטר, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
בשמחה.
טוב, נשארים בענייני הסביבה, אבל עוברים למלחמה באריזות הפלסטיק באיחוד האירופי, שבאמת עולה שלב, ושם מתחילים להגיד לא לסקיות קטשופ קטנות ולבקבוקי שמפו מפלסטיק בבתי מלון, ולאסור על חבילות שמכילות יותר אוויר ממוצר. שאלה שינויים באמת מעניינים. איתנו דוקטור גליה פסטרנק, שלום.
צהריים טובים.
מומחית להשפעה פלסטית בים. את מכירה את העדכונים האלה ואת ההתפתחות של איך הגיעו אליהם?
בגדול יש כבר כמה שנים הבנה שהפלסטיק הוא בעייתי בסביבה. זה התחיל מהים, עם מחקרים בים, ועבר הלאה. כאשר כל הזמן, כאילו, יותר מחקרים יראו יותר נושאים בעייתיים, וכל הטיפול בסופו של דבר שהתחיל בים בסופו של דבר, שהתחיל בים בהתחלה, עבר לטיפול ביבשה, וההבנה בעצם שהפסולת, בעיקר הפלסטיק, מגיעה מהיבשה, ושעיקרה באמת חד פעמי. עכשיו חד פעמי זה יכול להיות אריזות באמת חד פעמיות, זה יכול להיות גם הכלים חד פעמיים שבארץ משתמשים בהם בכמות מופרזת מאוד.
ולא רק בארץ, כי שוב, כי באיחוד האירופי נותנים את הנתונים אצלם למה שהם מכירים בשביל להסביר את התקנות החדשות האלה, ומסבירים שהם מקווים הודות לתקנות החדשות שלא כל תושב גרמני יאסוף מדי שנה כ-225 קילוגרמים של פסולת אריזות, כך לפי הנתונים.
זהו, אצלם זה יותר אריזות חד פעמיות. כל כל מיני דברים, כמו למשל דברים שקורים יותר באירופה, למשל מאשר אצלנו, שבאירופה את יכולה לקנות בננה ארוזה בתוך שקית, במגש קלקר.
כן.
אז אצלנו הבעיה האריזות, אצלנו פחות באמת הכלים החד פעמים שאנחנו משתמשים, כאילו, כוסות, הלכות, עקומים וכאלה.
את אומרת, אולי זה תיקון שהוא רלוונטי יותר למקום אחר.
לא, גם אצלנו יש בעיה מאוד גדולה של אריזות, אנחנו, לא, גם אצלנו זה לא חסר, אמנם קצת פחות משם, אבל יש המון אריזות, גם כאילו במוצרים שקונים בחנות, וגם במוצרים, למשל, שנשלחים מחוץ לארץ, שזה שוק שהולך וגדל לצערנו, של שינוע של מוצרים מחוץ, ואז כל דבר מגיע לך באריזה קטנה.
אבל נגיד כמו באמת השקיות פלסטיק הקטנות של הקטשופ, או השמפו הקטן במלון, איך את מחליפה את זה?
פשוט בדיספנסרים, כאילו דיספנסר גדול. כמו שאתה הולך לאכול פלאפל, יש לך את הבקבוק של, של הטחינה, אותו דבר. אגב, פעם זה מה שהיה.
איך שפיסה, לא?
שלא, אתה לא הולך מתחזקים את זה, בכל עניין של תחזוקה. גם, טוב, בתי מלון, אז יש דיספנסרים, יש בקבוקים גדולים, זאת אומרת, יש פתרונות. באמת כל הבקבוקים הקטנים האלה הם די מיותרים, שחושבים על זה. אגב, אני חושבת שאחד הדברים שאני אוהבת בחוק הזה, זה שזה קצת מטיל יותר אחריות על המגיש המוצר ופחות על המשתמש. כי אם אני היום הולכת לאיזשהו, לבית מלון וזה מה שנותנים לי, זה מה שנותנים לי, אין לי בחירה
כן.
בין לחסוך באריזות קטנות לבין, לא. זה מה שנותנים לי, אותו דבר באריזות בסופר, אותו דבר כשאתה הולך למסעדה. אז פה הם בעצם קצת מטילים יותר אחריות על, על המשווק או על היצרן.
כן.
שזה משהו שאני חושבת...
איך מעודדים ממשלות לקדם חקיקה כזאת? הרי בסוף זה לא תמיד בא מלמטה.
זה כן, זה האמת שזה נעשה מכמה כיוונים. קודם כל יש היום נושא האמנות הבינלאומיות, שבשנים האחרונות יש עבודה מאוד חזקה לכיוון אמנת הפלסטיק, שזה בעצם אמנה שאמורה שכל מדינות העולם יחתימו עליה ואז יפעלו בהתאם. אירופה באמת מקדימה, או מנסה לפעמים להקדימה את האמנות הבינלאומיות, היא כבר מתחילה לעשות עוד לפני שהאמנה נחקקת, כאילו בעצם בצורה וולונטרית, לא בצורה של חובה לעשות. עכשיו זה ציין שיש המון המון מפגשים מסביב לאמנת הפלסטיק, ויש אנשי מקצוע מצוינים מהארץ, שממש תורמים ויושבים פה צוותים, כאילו יותר להיות לפעמים הצוותים האלה, של אנשי מקצוע ואפילו אנשים פה מהתעשייה והכל, יש רצון, ויש באמת רצון והמון דעות של אנשי מקצוע טובים במשרד להגנת הסביבה ובתעשייה ובארגונים הירוקים, עם המון רעיונות והמון כיוונים טובים, למה צריך לקרות. אירופה, כמו שאמרתי, עושה את זה בצורה וולונטרית. בישראל, בדרך כלל, מחכים שיחייבו אותנו לעשות את הדברים, למרות שאותם, אנשי המקצוע כבר שם עם הדברים. פשוט, כשזה עולה למעלה, זה ממשלה, וזה הריבים הפנימיים, כמו הסיפור עם, למשל, עם חוק המס על הכלים החד פעמיים, שזה הפך למין פינג פונג פוליטי, שפשוט אף אחד לא מרוויח ממנו. זה דוגמה, למשל. זה נופל בפוליטיקה בארץ, לדעתי.
זה תמיד הפוליטיקה. השאלה לאן הולכת הפוליטיקה, לאיזה כיוון היא דוחפת. דוקטור גליה פסטרנק, מומחית להשפעה פלסטית בים, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה. פרסומות פעם אחרונה במשדר הזה, וחוזרים. חזרתם אלינו, אנחנו עדיין מענייני טיולים בחול המועד. חופים רבים בכנרת נסגרים עכשיו בגלל עומס מבקרים, ואנחנו כאן כדי לעדכן אתכם שלא תגיעו ותגלו שסגור, ואיתנו עידן גרינבאום, שלום.
שלום, צהריים טובים, חג שמח.
חג שמח. צריך להציג אותך, יושב ראש איגוד ערים כנרת, ראש המועצה האזורית עמק הירדן. איפה סגור עכשיו?
כמו שאמרת, מרבית החופים סגורים, נשארו עוד שלושה פתוחים.
איזה שלושה פתוחים?
באזור המזרחי יותר של הכנרת. חוף חלוקים לבנון קורסי עם כוכבית, כי נשארו שם מעט מאוד מקומות. חוף דוגית. מי שזוכר ליד הלונגל, חוף גולן, מה שנקרא, וחוף מפרץ אמנון, ואנחנו מעריכים בזהירות שעד שעות אחר הצהריים ערב גם הם יסגרו.
אוקיי, אז מי שרוצה ממש עכשיו, אז אפשר לחופים האלה, וכל היתר סגור. מה הקריטריונים אגב כדי לסגור כניסה לחוף? לפי מה אתם עושים את זה?
בעיקר במקומות חנייה, יש לנו מספר מקומות חנייה מורשה, אנחנו עובדים על פי רישוי, ואז אנחנו סוגרים. מי שבא ברגל, אגב, אנחנו בתחבורה ציבורית, אנחנו מקבלים את פניו תמיד, והחוף לבאים רגלי תמיד פתוח. ואנחנו מבקשים רק בהזדמנות הזאת שני דברים נורא חשובים. אחד, נורא נורא חם בכנרת, יש למעלה מ-40 מעלות, אז שימו לב, תתמגנו בהתאם. והדבר השני, הכנרת יודעת להיות יפה, רגועה, שקטה וגם מלאה, אבל היא גם יודעת לשנות את פניה, ולכן תיכנסו רק איפה שיש תחנות הסלה. ואז המציל יראה אתכם, ואתם תראו אותו, ותבואו בשלום, ותבלו, וגם תחזרו בשלום.
יופי, חשוב, אני שמחה שאמרת את זה. אז אוקיי, אז למדנו שאפשר להגיע ברגל, נכון? תמיד. זאת אומרת, העומס הוא לא בחוף עצמו, למרות שכנראה בחופים האלה גם יש מעט מקום להשתזף על החוף, כן? ופשוט אין חניות, אז שם סגרתם.
נכון מאוד, ו... אנחנו רואים ככה את המספרים הולכים ועולים משעות הבוקר, גם יש עומסי תנועה שהולכים וגדלים בשעות האלה, אז גם תבוא עם סבלנות. זה תמיד חשוב.
תגיד, אתם נערכים מראש, הרי איך זה קורה? כל שנה יש חול המועד, נכון? ואז בסוף חול המועד אנחנו שומרים על הזבל שהשאירו המטיילים בחופי הכנרת ובאתרי הטבע. אתם...
אז אני מאוד שמח ששאלת השאלה כן. הזאת, כי אנחנו גם עושים מאמצים מאוד גדולים, והשנה ממש לפני פסח ביחד עם המשרד להגנת הסביבה ותאגיד תמיר, הכנסנו פחים כתומים לכל חופי הכנרת, כדי שגם תוכלו למחזר.
פחים כתומים זה שמחים. אריזות.
אריזות, נכון, ויש לנו מסבירנים שיעברו בקרב הציבור, יש לנו אפילו חוף אחד שאנחנו עושים ניסיון לעשות חוף ללא חד פעמי, מה את אומרת, זה יעבוד? אנחנו ננסה, עושים ניסיון מתוך מטרה שבעתיד לא יהיה בכלל חד פעמי בחופי הכנרת, יש אגם אחד וצריך לשמור עליו, וזה מאמץ מאוד גדול, אנחנו עובדים מאוד קשה, 24/7 מסביב לשעון, גם עם עובדי ניקיון, גם עם מאבטחים, ואנחנו גם מודעים היטב למה שקורה מסביב, יודעים שהכינרת במיוחד השנה מאוד מאוד אטרקטיבית, גם אין הרבה מקומות אחרים לנסוע אליהם פחות לחול, ואנחנו בהחלט נערכנו באופן מאוד מאוד מתוגבר השנה לפסח הזה. כדי לתת מענה לכל מי שרוצה לבוא לחופים.
מקשיבים לכם כשאתה מסתובב? בחוף בלי חד פעמי, מקשיבים או שמביאים חד פעמי?
הם מקשיבים ואנחנו גם מציעים, אנחנו מציעים אפילו לעשות עסקאות החלפה. תן לנו חד פעמי וניתן לך רב פעמי, לפיקניק וכל מיני...
זה מוצלח. שלנו,
כן, המסבירנים שלנו ממש עוברים בין האוהלים, ומסבירים ומנסים לשכנע בעדינות, אנחנו לא נותנים עדיין דוחות לאף אחד בשלב הזה, כי אנחנו בכל זאת בניסיון, ואנחנו מאמינים בציבור הישראלי שאוהב את הכנרת ורוצה אותה נקייה ויפה.
יפה מאוד. עידן גרינבאום, יושב ראש איגוד ערים כנרת, תודה רבה.
תודה, ושתהיה לנו בכל זאת עם כל האתגרים... שיהיה לנו חג שמח ושישובו החטופים שלנו כולם בשלום.
אמן ואמן, חג שמח, מועדים לשמחה. ואנחנו לפינת הספורט, ליאן וילדאו, עורכת ג'וט הספורט, שלום שלום.
שלום יערה.
חצי גמר גביע המדינה, ווינר, אנחנו משדרים הערב, צריך להתחיל ולהגיד את זה, נכון, בכאן רשת ב', הבועל באר שבע מול מכבי נתניה, אתה תהיה שם.
נכון, אנחנו נהיה שם בשידור ישיר, מ-8:20, משחק עם הרבה אמוציות, גם הרבה קהל, יגיעו לפחות 10,000 איש מכל אחד מהצדדים, כלומר בלומפילד אמור להיות מלא לחלוטין, נזכיר שבחצי גמר גביע המדינה ווינר בצד השני, כלומר ב-30 בחודש יש את הסינדרלה, את נוף הגליל ממכבי פתח תקווה, אבל קודם כל המשחק הזה, משחק רב קהל, גם רב היסטוריה, אגב בדיוק לפני 40 שנה שתי הקבוצות האלה התמודדו זו מול זו בחצי הגמר, ואז ניצחה הפועל באר שבע 2-0, מעניין אם ההיסטוריה תחזור. על עצמה. על כל פנים, שתי קבוצות מגיעות במגונות הפוכות, למרות שבאר שבע בפלייאוף העליון היא אחרי תבוסה מול מכבי חיפה, ומהצד האחר, מכבי נתניה ניצחה במשחק האחרון שלה בליגה בפלייאוף התחתון את הפועל ירושלים. בוא נשמע ראשית את אליניב ברדה, מאמן הפועל באר שבע.
בגבי העין פבוריטית, אנחנו יודעים את זה בטח ביריבות שיש בין נתניה לבאר שבע, ותמיד המשחקים מאוד מאוד צמודים ומאוד מאוד קשים. שמאז שמרקו בלבול בא, הוא עושה עבודה מדהימה, והקבוצה שם נראית מצוין, ועושה תוצאות טובות. אבל אנחנו צריכים להתרכז ולהיות מפוקסים בעצמנו, ולנסות אנחנו לעשות את הדברים הכי טובים שאנחנו יודעים לעשות.
ומהצד האחר, נתניה מנסה להפוך עונה לא טובה לעונה עם תואר, זה כמובן מתחיל במשחק הזה. נשמע את אביב אברהם, קפטן מכבי נתניה.
הם מאוד מאוד מתרגשים, באים עם ראש בורם ובאים לעשות את העבודה. אני יודע כמה הגביע זה מפעל חשוב לקהל שיכול לשנות לנו את כל העונה כולה לעונה שבסוף יכולה להיות היסטורית, אבל אנחנו פחות בדיבורים, רוצים להגיע למשחק ולעשות את העבודה.
איתנו פרשננו יוסי שושני, שלום יוסי.
שלום.
שלום רב, צהריים טובים.
אתה תשדר יחד איתי את המשחק הערב, אנחנו מגיעים כשאנחנו מרגישים, נדמה לי שזה 50-50, נכון? בגלל מה שקורה בליגה, בגלל שמשחק אחד ולא באמת משנה מה המצב בטבלה.
כן, אין פה פייבוריטיות, זה ברור. שתי הקבוצות באות על מנת לנצח. אגב, לפני 40 שנה, ב-2-0, השתתפתי בבלומפילד, גם היה משחק אגב.
שיחקת.
כן, שיחקתי בבלומפילד, עם הפועל באר שבע כמובן, ניצחנו 2-0.
רפי אליהו המנוח וחיים בן שנה, אני בדל לחיים ארוכים.
רפי וחיים בן שנה, אם אני לא טועה, בישלתי לרפי את הגול, אם זכרוני אינו מתני, אבל לרפי אליהו כן המנוח. כן, אני חושב שבאמת אין פה פייבוריטיות, שתי הקבוצות, בעיקר בגלל המשחק בשבת, שבאר שבע ככה די באה והתפתלה מול מכבי חיפה בצורה מאוד ברורה, קיבלה תבוסה, ופה לפי דעתי המשחק הערב יהיה משחק של מאמנים, איך המאמנים יציבו את השחקנים. תראה, באר שבע צריכה, אליאני ברדה צריך להביא את ההרכב שהביא אותו לעשרה ניצחונות במהלך הליגה, בתקופה הטובה שהקבוצה הייתה תוססת ורננה, הוא חייב עם הלחץ גבוה ולנסות לגרום להגנת נתניה לעשות טעויות על מנת להניש אותה. מהצד השני, בלבול בא ושינה לגמרי את המשחק של נתניה, מה שהכרנו בשנים האחרונות. נתניה לוחצת גבוה, נתניה מנסה להריץ כדורים לחלק הקדמי, היום היא נסוגה, עושה הגנה נסוגה, לוחצת בשטח, בשליש האמצעי של המגרש, ומנסה ככה להיות מאוד מאוד קומפקטית וצפופה, מקשה מאוד על, על, על קבוצות היריב, כמו כפי שראינו בשבת, 1-0, לעומת המשחקים שהיו רבי שערים בתחילת העונה לפני שבלבול הגיע, ואני חושב שזה באמת משחק מאוד מאוד שווה כוחות, אולי יתרון קל לבאר שבע, אבל באמת זה משחק של מאמנים, כל מאמן שיעשה מהלך נכון יכול לנצח את המשחק הזה.
אפרופו מהלכים נכונים, יוסי, דברים משמעותיים בבאר שבע, חוזר מיגל ויטור מפציעה, הקפטן, האיש אולי הכי חשוב בבאר שבע, גם גורדנה, ובוחר המאמן ללכת עם שוער הגביע שלו, שהוא מאוד מנוסה, שוער הנבחרת לשעבר, אופיר מרציאנו, ולא עם השוער הרגיל שלו שרץ לאורך כל הליגה.
כן, זה, יש איזה נועה כזה שנותנים לשוער השני בליגות באירופה, במשחקי הגביע, והוא הולך עם זה עד הסוף. תשמע, השוער שלו שיחק הרבה זמן במשחק גביע כל כך חשוב ומכריע, עם כל הניסיון של מרציאנו, אני מקווה שבשביל ברדה שזה יהיה משמעותי, יחד איתו יהיו עוד לפחות 5-6 שינויים בהרכב ששיחק בשבת, ואני מקווה בשביל ברדה ובשביל באר שבע שזה יצליח.
ומילה אחרונה על בלבול ונתניה, הוא מקבל את ג'ואל אבוחנה, קארם ג'אבר שחלימו מפציעות, וגם את בוריס אינו שסיים לרצות עונש הרחקה.
כן, הוא בא ושינה גם מערכים, הוא שינה, הוא משחק, אנחנו נדבר על זה בערב, אבל שינה מערכים, הוא משחק עם מרכב שונה ממה ששיחקו, מה ששיחקו קודמיו, ומצליח לו. הוא ניצח את מכבי חיפה בעשרה שחקנים, הוא ניצח בשבת, והוא קצת התרחק מהתחתית שבערה מתחתיו. אני חושב שזה יהיה משחק של מאמנים, ונראה מי ייתן מת לשני בערב.
8:20, אנחנו בשידור ישיר, חצי גמר, גביע המדינה ווינר, הפועל באר שבע מול מכבי נתניה. יוסי, נתראה בערב, תודה.
בבקשה.
כולנו נאזין, ליאן.
על הכיפק, אבל בינתיים נדבר גם על כדורסל. יש גם שם חדשות טובות מבחינת מכבי תל אביב, מטובלות בחדשות רעות. על מה אנחנו מדברים? קודם כל, אתמול ברבע גמר, סדרת רבע גמר היורוליג, מכבי בנצחת באתונה, 91-87, היא מובילה 1-0 בסדרה של הטובה מחמישה משחקים. כבר מחר, משחק נוסף באתונה, כשווייד בולדווין, הכוכב הגדול של מכבי, נפצע ולא שיחק בשמונה הדקות האחרונות, והוא בספק גדול למשחק מחר. בוא נשמע את עודד קטש, מאמן מכבי.
הפציעה של וייד תהיה מכרעת לגבי איך אנחנו נוכל להתקדם בסדרה. בכל מצב אנחנו רוצים להמשיך לשחק, אבל זה קריטי עבורנו. בגלל זה אני קצת ברגשות מעורבים אחרי הניצחון. אני מקווה שזה לא מספיק חמור. ואני רוצה להאמין שכקבוצה שממשיכה שנה שנייה וחוותה את החוויות האלה, נלמד לעשות את הדברים יותר נכון. גם צריך לזכור, בניגוד לשנה שעברה, אנחנו לא באמת חוזרים לשני משחקים בבית. בתל אביב עם קהל מלא וכולם יודעים מה האנרגיות של הקהל נותן לנו.
זהו, אחרי המשחק השני באתונה, הסדרה תלך לבלגרד, שם מארחת מכבי תחת הנסיבות בגלל המלחמה, ומנסים עכשיו במכבי להגדיל את התחולה שאפשרית, כי משטרת בלגרד אישרה במשחק האחרון 300 אוהדים, אמורים להגיע הרבה יותר, בטח אם מכבי תהיה בפוזיציה של להפיל הפיינל 4, כך שמנסים גם בעניין הזה. אגב, מי שבטוח שמכבי לא תהפיל הפיינל 4, ודווקא הקבוצה שלו תעשה קאמבק, ואפילו מבטיח שהוא לא יישאר במועדון שלו, אם הוא לא תעשה את הקאמבק, הוא מאמן פנאתינייקוס אתמן, תשמעי קצת את הרהב שלו.
I believe that we are much, much better team than Maccabi. And 0-1 is not very important for us. We need to come back to our shape, to our game. I promise to all people here that we will go to the Final Four. If we will not go to the Final Four, I will not be in Panathinaikos next year.
אוקיי, זה מסוג האמירות שגורבות לקבוצה היריבה, רק, אתה יודע, ככה להרים את ה... מורל והרבק לקראת משחק.
כן, אגב, ביד אחרי הדברים האלו, הוא יצא קם ויצא מסיבת העיתונאים, אמר, 1-0 למכבי זה לא משמעותי, אם אנחנו לא עושים את הקאמבק ולא חוזרים ליכולת שלנו ולכושר שלנו, אני לא אהיה בפנאתינייקוס שנה הבאה. אם אנחנו לא נהיה בפיינל פור, הצהרה חד משמעית, טוב. עכשיו בואו נראה אם מצליחים לעמוד מאחורי הצהרות הללו, או שמכבי תל אביב תהיה ב-2-0 אחרי המשחק מחר.
יאן וילדאו, עורכת שעות הספורט, תודה רבה.
תודה.
איתנו דורית אסרף מזרחי, פינתך פינת התרבות, שלום לך.
שלום יערה. והיום אני מביאה שני אנשים עם דואט חדש מדהים של מיכל גרינגליק ואביחי הולנדר. שלום חברים.
שלום.
שלום, שלום.
אני חייבת להבין איך התחברתם אחד לשני. איך נוצר הקשר הזה? מיכל?
אני אגיד את ההתחלה ואתה תשלים אותי. אני הכרתי את השירים של אביחי דרך שאולי אחי, זכרונו לברכה. יום אחד הוא בא והשמיע לי את השיר שלו, לא נרגע, ואמר שהוא ממש ממש אוהב אותו, ושר אותו מלא עם חברים, עם אחים על הפנטר. ואז התחלתי להקשיב גם לשירים של אביחי, וכמובן שמאוד אהבתי. ואפילו שנה שעברה ביום הזיכרון שאולי שר את לא נרגע בערב שרים וזוכרים שעשינו, ולאחר מכן אפילו נפתח ודיבר על כל מיני דברים שהוא לא דיבר עליהם משומר החומות. כששאולי נפל אני שמעתי במקרה שיר חדש שיצא לאביחי שקוראים לו נלחם, והתחלתי לבכות. שלחתי לו הודעה ששאולי מאוד אהב את השירים שלו ושהלוואי שנשיר יום אחד ביחד.
צריך להגיד אולי למאזינים, כן. שאולי, אחיך שאולי גרינגליק, זכרו לברכה, זכור לרבים מאיתנו מתחילת הקריירה המוסיקלית שלו, שהוא שם אותה בצד כדי להילחם בעזה, ושם הוא נפל.
כן, משתתף בכוכב הבא לאירוויזיון, וויתר על החלום הזה, לטובת הלחימה.
לטובת הלחימה, כן. ואת בעצם יוצאת לדרך מוסיקלית עצמאית בדרכו, בעקבותיו, אפשר לומר את זה?
אני הייתי בדרך מוזיקלית כבר לפני כמה שנים, פשוט תמיד זה היה משהו ליד ולא הלכתי לזה בכל הכוח. ומשהו באובדן, דיברנו על זה, אביחיה ואני הרבה, קצת מחטא את מה שפחות חשוב ומשאיר את העיקר ואת המהות. ואני מרגישה שהגיע הזמן שלי לעזוב את כל הדברים שעשיתי בדרך כדי לא להתעסק במוזיקה בפול פאוור, ופשוט להתמקד במוזיקה ובמה שנותן לי אור. וכמובן שעכשיו זה מאוד מאוד חזק, כי המוזיקה, במוזיקה אני מוצאת נחמה עם כל הכאב שאנחנו סוחבים, אני וכל שאר האחים ואחיות השכולים מהמלחמה הזאת ובכלל. וכן, אז אני מרגישה שיש לי פה אחריות גם לשיר את קולו של אדם.
אביחי, השיר הזה מקבל משמעות אחרת פתאום כשהוא נהיה דואט, כי עד כמה שאני זוכרת זה שיר שלך, אבל עכשיו הוא השתנה קצת.
אני חושב שזה קסם פשוט מדהים. היכולת של שירים להשתנות עם הזמן ולקבל איזושהי משמעות חדשה לכל פעם. זה דבר שהוא מרגש ממש. וזה קורה פה עם מיכל, ביג טיים.
בואו נשמע קצת מהשיר, בואו נשמע את אליהו.
שוב אני פותחת דלת לליהו שוב לבד בחדר מחכה שעות לאהובי בתוך כל החלל הזה ישבתי הפקתי לקחים הלב שלי מוכן שתלתי והשקעתי פה פרחים עוד יום כל יום אני מחכה למה הוא לא בא יש בי אהבה שלא עוברת הלאה איך מושכים למעלה כשלא מוצאים אותם לא אולי הוא לא ישוב לעולם
פגשתי אחרים אחרי סיסי הלב שלי אצלו לאף אחד בדרך לא היו מילים כמו שלו שלעולם כבר לא אמצע לי עוד אחד כמותו, והלוואי שיום יגיע וכבר לא אכאב אותו.
מיכל, אמרת שהמוזיקה מרפא, לא היה קשה לחזור לשיר?
מה זה, סליחה? שמה?
אמרת מקודם שהמוזיקה נותנת לך איזשהו ריפוי, אבל לא היה קושי בלחזור לשיר? כאילו פתאום לשיר בלי שאולי?
האמת שזה מאוד מפתיע גם אותי, המוטיבציה שיש לי בבוקר לקום ולהתעסק במוזיקה. אני דווקא מרגישה שהקול שלי משהו בו נפתח, משהו בו קרה. ואני גם כל בוקר אומרת, הנה עכשיו אני קמה חולה, לא יהיה לי יותר קול, ללכת להופיע, וכל בוקר מחדש... זה נובע מתוכי, באיזה פלא כזה. הרבה יותר קל לי לשיר מלדבר, זה בטוח, בימים האלה. אז אני פשוט מנסה להביא את עצמי כמה שיותר דרך השירה.
תראי, גם זה בסוף שיר על געגוע. אולי, את יודעת, בקולך אפשר לשמוע בו עוד רבדים של געגוע.
כן, גם בחזרות, גם בחזרה עם אביחי ועם הלהקה, והנגנים המדהימים שלו, היה רגע מאוד קסום שפשוט התפרקתי והיה לזה מקום. גם בצילומים של הקליפ, כולנו חווים את זה, ורגעים זה בא בעוצמות חזקות יותר, ולפעמים אפשר ללכת קדימה, אבל זה כל הזמן המשחק הזה בין האור לחושך.
זה שיתוף פעולה הראשון של שניכם?
כן.
זה שיתוף פעולה ראשון, כן.
אתם נשמעים נהדר ביחד.
תודה רבה. באמת שזה מיוחד שאתה...
את הולכת להוציא על עוד מעט שירים משל עצמך, נכון?
רגע, אביחי, מה התחלת להגיד?
לא, אמרתי שזה מיוחד שמגיעה זמרת עם אופי, ושנייה, אני כבר מרים לשאלה הבאה. מגיעה זמרת עם אופי, שיודעת לתת אינטרפטציה ואיזושהי כוונה משלה לתוך שיר, ואני חושב שזה יכולת מיוחדת ומדהימה. ועכשיו את יכולה לשאול את מיכל על הסינגל הבא שלה.
אז מה מחכה לנו עוד? איזה עוד מוזיקה את הולכת להוציא?
אז בעזרת השם בשבועות הקרובים לקראת יום הזיכרון אני אוציא סינגל ראשון שקלטתי ביחד עם המשפחה שלי שבאו לעשות לי קולות, כולם. זה האירוע מאוד מאוד מרגש, זה שיר שכתבה תורין דנאי והלחין אל נתן שלום המדהימים, שבפעם הראשונה ששמעתי אותו באולפן פשוט פרצתי בבכי ויצאתי החוצה והרגשתי שהוא נוגע לי בנימי נפשי. והוא מדבר, השיר מדבר על הכאוס, על הבלבול, על המציאות החדשה. לא סוגר שום דבר, לא מדבר על איזשהו תקופה של אחרי, ממש בתוך כדי, וזה מאוד מרגיש לי נכון לנקודה שאני נמצאת בה עכשיו.
טוב, אז אנחנו נמתין לכל מה שיבוא בדרך שלך. מיכל גרינגליק, אביחי הולנדר, תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה רבה.
דורית אסף מזרחי, ראש תחום התרבות, תודה רבה גם לך.
תודה, יערה.
ואנחנו מסיימים כאן את המשדר שלנו של בחצי היום, שערך גיא קוטב, הפיקו לי לאופר ונוגה אורטל על הביצוע הטכני, לריסה בלטר קץ ורוני נאור. אני יערה שפירה, ושמחתי מאוד להיות מכולנו כאן. שיהיו צהריים טובים ושקטים וחג שמח, מועדים לשמחה. טיולים נהדרים באתרי הטבע, תשתו הרבה מים. להתראות בינתיים.
הלב שלי מוכן שתלתי והשקטתי בו פרחים.